eta adalberako bedoei aldeiro esa behar da mozarote. Hani bizarren zian behitzatik fortza zerna debaratako mazdor ikonazika bentaim behitzan.
Ez mi nahi amxerman. Ez mi nahi amxerman. Ez mi nahi
כבוד הרבנים הגאונים, הרב אברהם שרמן שליטה, הרב יוסף שיינין, הרב שלמה דיכובסקי, מוזמנים לעלות אל הבמה, הרב משה בצרי שליטה. אז אולי נתחיל?
כן, כן, בבקשה.
כן, כבוד הרב הגאון, הרב רצון הראשי שליטה, בעל האכסניה, לא רק נשיא ההליכות, כמו שהוא לפעמים מתבטא בענווה, נשיאים ורוח, הוא גם הרוח החיה והמוביל, ובעצם את כל הפרטים זה לא בדיוק מלמעלה. אז כפי שנאמר, המושב הזה הוא מושב מיוחד, המושב השביעי, אולי נצרב את מאמר חז"ל, כל השביעין חביבין, לכבוד המאור הגדול מפוסקי, גדולי פוסקי הדור, אם לא פוסק הדור, שהתייתמנו לפני כמה חודשים מענק רוח זה, אבל מה זה הראו בחיים, עברו בחיים. אולי הייתי מרשה לעצמי ממש בקצרה בצורה מבזקית, כי אני יודע ש... בכנסי הליכות, הכל ממש טיפ-טופ, והדקות הן יקרות מאוד. אני רוצה לנכון, מרן הרב אלישיב זצ"ל נולד בשנת בתפריש עין, בליטה, כונה כל הזמן השקדן, לאו דווקא הפוסק, השקדן. סבו המקובל הרב הקדוש שלמה אלישיב, זכותו יגן עלינו, בעלה לשם שלמה, בנו של הרב אברהם אלישיב, זצ"ל שהיה אב בית הדין ברומל שבליטא, אחר כך הוא עלה לארץ, מייסד את בית המדרש תפארת בחורים במאה שערים מעל השטיבלך, ושם האבא ניהל בית מדרש, לאו דווקא לא לדיינים ולא לגרוני עולם, פשוט הוא גרם שכל מאה שערים והסביבה, כל בעלי המלאכה, הדגים והחנויות והכל, כולם ידעו שיש פה בית מדרש, שעות רבות במשך היום, או נאמר כל אל הערב, והיו באים, והוא היה בראש בית המדרש הזה, עד אשר בערך בשנת תפרש כף משהו, כן? הוא התייתם מאביו, ואז המרן הרב יוסף שלום אלישיב מילא את מקומו, בשנת התפשים כף והלאה, גילה אותו, מרן הרב הרצוג זצ"ל, גילה שיש פה פשוט אוצר בלום, מגדלור גדול, שהוא כידוע לא מבליט את עצמו ולא מחפש, בניגוד לגדולי תורה וגדולי עולם שידענו, הם היו מובהקים בתור דיינים, בתור ראשי קהל, שימשו, הוא לא חיפש את זה. גם השנים שהוא היה כדיין בבית הדין הרבני, כאמור, ואחר כך בבית הדין הגדול זה היה אילוץ, שלפו אותו בכוח. הרב הרצוג גילה אותו שהוא כזה אברך שנון, והוא כל כך מעמיק, והפסקים שלו והלמדנות שלו הייתה כל כך מקיפה, הוא הביא אותו לכך שקודם כל היה, הרב הרצוג היה משתף אותו ועוד כמה אברכים בנושאים בעייתיים וקשים שעלו בבית הדין ברבנות הראשית, ואז הוא היה נותן לכמה אברכים מצויים ביניהם הרב אלישיב זצ"ל, שיחוו דעתם ההלכתית בזה, ואחר כך הוא ראה את גדולתו, אז הוא הכריח אותו להיכנס לבית הדין האזורי. אחר כך הוא היה בבית הדין הגדול, לאחר מכן הוא פרש שוב, הוא מילא את מקומו של אביו, והמשיך להיות ראש בית המדרש של תפארת בחורים, במאה שערים כידוע. הייתי אומר, מה אפשר לומר עליו? מה בדיוק? אי אפשר לזהות אותו כדיין, כי הוא לא ראה את עצמו כך. הוא פשוט נאלץ לכך, וכשהוא פרש הוא חזר לבית המדרש, הוא לא חיפש להמשיך בזה, הוא פשוט, אפשר לומר, נזכרתי משהו בפרק שישי של אבות, כל העוסק בתורה לשמה זוכה בדברים הרבה, מהנים ממנו עצה ותושייה, ואז באמת כל גדולי ישראל היו משכימים לפתחו, ותמיד שהוא יבוא עם אליו, הוא היה מחזיק את האצבע איפה הוא מחזיק. דברים הרי גורל שהוא נשאל, אז הוא הפסיק לכמה דקות, כאילו הפרעתם לי לכמה דקות, אחר כך הוא חוזר למשנתו. זה היה דבר מיוחד. זה הגדלות הזאת העצומה והדבקות שלו, תורתו ואומנותו. אם אפשר היום לומר כמו רשב"י וחבריו, זה היה מרן הרב אלישיב. מי אנחנו שאנחנו נאמר ונמצא, אבל לפי הרגשתנו. אנחנו עכשיו, כיוון מקוצר הזמן, נבקש את כבוד הרב הגאון הרב אברהם שרמן שליט"א, שהוא מובהק כידוע מתלמידיו המובהקים של הרב אלישיב, ואני חייב לציין, אנחנו 22 שנה נמצאים בבית מדרש, תחילתו בקריית אונו למעלה מ-10 שנים, ביוזמתו של הרב רצון ערוצי, הוא לא נמצא, אבל אני מבקש למסור לו את זאת, חוגגים 22 שנה להליכות עם ישראל, אנחנו בעצם גם חוגגים 22 שנה ליסודו של אותו בית מדרש, שתחילתו בבני ברק, כפי שאמרתי, 10-12 שנים, אני לא זוכר בדיוק כמה היינו בקריית אונו, אחר כך עברנו לבני ברק, הימים זה ימי ג' וה', 9 שעות שבועיות בערך, בניהולם של הרבנים הגאונים, כפי שאמרנו, הרב אברהם שרמן, חבר בית הדין הגדול, ולפני כן היה אב בית הדין בתל אביב, הרב נחום שיינין, אחיו של הרב יוסף שיינין שליט"א כולם, והרב שענן הוא הדיין השלישי, היום אב בית הדין בנתניה. אנחנו ממשיכים כבר 22 שנה בבני ברק. כן? גם אנחנו חוגגים את בית המדרש ביוזמתו של הרב רצון ערוצי שליט"א, וכפי שאמרנו, כבוד הרב שרמן, מתלמודיו המובהקים, ואני יודע בעדות שלא כל הזמן, דברים חשובים ביותר שעלו על שולחנו בבית הדין ובכל הזדמנות, הוא לא נתן את הפסק ואת ההרגשה שלו עד אשר זכה להתייעץ ולשבת עם הרן הרב אלישיב זצ"ל, ייבדל לחיים ארוכים, בכבוד כבוד הרב שרמן.
ברשות כבוד המנחה רב אדרי שליט"א, מוריי ורבותיי, כפי שציינו, המושב הזה נועד לזכרו ולעילוי נשמתו של מרן פוסק הדור רב יוסף שלום אלישיב זצ"ל. זכיתי להיות במחיצתו ו לקבל את הדרכתו בכל אותם שנות רבנות ושנות דיינות שבהם בכל נושא ועניין, ובמיוחד בנושאים חמורים, לא פסקנו ולא הכרענו עד שקיבלנו את חוות דעתו ואת אישורו. רוב פסקי הדין שיצאו בהרכבים שלנו, רוב רובם יש את חוות דעתו באותו נושא, או חוות דעתו ששמענו, או חוות דעתו כפי שהפקנו את זה מתוך פסקי הדין המרובים והיסודיים, שהם אבני היסוד של המשפט בכל הקבצים של פסקי הדין הרבניים. היום רובם מקובצים בספרד, בקובץ, אותם קובץ תשובות, ארבעה חלקים, שבהם מוצאים את אותם פסקי דין. אנחנו בעזרת השם נעסוק ונעמיק בפסק דין אחד, שממנו נוכל ללמוד ולהבין את עומק גדולתו, שאפשר לומר את מה שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ה', אמר ריש לקיש, מה יכתיב זה ספר תולדות אדם? וכי ספר היה לו לאדם הראשון? מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם ראשון, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו. מגלה לנו ריש לקיש, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, ואומר לו, שבכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא מחבר לדור את חכמיו, את דורשיו ואת פרנסיו. כלומר, אותם חכמים, אותם דורשי התורה, שהם המחברים את הקדוש ברוך הוא, את מצוותיו, את משפטיו, את כל משפטי התורה למציאות החיים שלנו, באותו דור, הם משמיים נקבעו על ידי מי הדור היתאים, מי הגדול, מי הדורש, או מי החכם שיתאים לדור הזה. וממשיכה הגמרא ואומרת, כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו ונתעצב במיטתו. והידוע מגמרא במנחות, שרבי עקיבא היה דורש כל קוצין שבתורה. זה אלה הם דורשיו. וכל דור ודור, רבי עקיבא, שדרש כל תג ותג שבדברי התורה, זה היה כדי להפוך את דבר השם ולהביא אותו למציאות שאותה הוא נמצא בה. ועל ידי זה דבר השם מתחבר למציאות המיוחדת. כל דור ודור בהתאם למציאות שלו. אם נשאל, אם היינו שואלים את אדם הראשון, את מי ראית בדורותינו? את מי היית רואה בדורותינו? ואני אומר דורותינו, לעשרות השנים שהיו, שהם היו דורשיו, הם היו חכמיו של הדורות האלו. אין לי ספק שהרב, שלדור הקודם, הוא היה אומר שבארץ ישראל, מרן החזון איש זצ"ל, מרן הרב קוק זצ"ל, ובחוץ לארץ, מרן רב משה פיינשטיין זצ"ל, שהם, שעם כל גדולת תורתם וידיעתם הגדולה בתורה, וידיעתם את כל דבר השם על כל פרטיהם, הם שראו את המציאות המיוחדת שבדור, אם זה בארץ ישראל, בתחילת תקופת התקומה של עם ישראל, שהחזון איש נשתל בתפריש צדיק, צדיק ג' שהוא בא לארץ ישראל, בהכנה לקראת כל שיבת ציון ותקומת עם ישראל בארץ ישראל. ושנים קודם, שתל את מרן הרב קוק זצל, שגם כן הם באור ראיית דבר השם ותורתם יוכלו לשלב ולחבר את דבר השם לאותה מציאות מיוחדת הנדרשת לכך. כך זה גם באמריקה, שהיא המקום המיוחד שמלמד על שינויי הדורות שישנם, ששם רב משה פיינשטיין. בדורנו הוא היה מזכיר את, היה אומר שזה מרן הרב אלישיב זצ"ל. ואני לא אומר את זה רק בגדר בני שמתוך גוזמה והערצה. גדולתו העצומה בכל התורה כולה, כשכל העולם כולו נזקק לתורתו, ומי שיראה את כל פסקיו, אין נקודה בכל הוויית החיים שלנו. תחום של הלכה ורפואה, ותחום של הלכה וכלכלה, ותחום של הלכה וחברה. כולם משולבים, נמצאים בהערה של פסקיו. אני בחרתי, כפי שאמרתי, פסק דין מיוחד שיצא על ידי הרב אלישיב עוד בתקופה שאז שהגיע לבית דין של ירושלים בראשותו של הרב יעקב הדס, הגאון המופלג, הוא היה הבית דין, ואיתו ישב הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל והרב של ירושלים, הרב ז'ולטי זצ"ל. תוך כדי העיון בדברים, אני אעמוד על אותן נקודות שמאפיינות את הייחודיות של פוסקי דור. כדי לדבר ולראות את זה בראייה יותר עמוקה ושלימה, אני אפתח בדברים שכתב מרן החזון איש זצ"ל באגרותיו, בקובץ אגרות חלק א', איגרת למד א'. וכאן מדבר החזון איש לברר איך הדרך של משפט בחינת הלכה למעשה, פסיקה. ואומר החזון איש שזה נחלק לשני עניינים. העיון הראשון, להניף הסולת הנקי סעיפי המשפט התוריים. כלומר, לברר ולדעת את סעיפי התורה, את משפטי התורה, הדינים וההלכות הנמצאים בה, באופן של סולת נקייה, ידיעה בהירה מאוד של משפטי התורה. זה מרכיב ראשון. מרכיב שני, העיון השני, החדירה בעובדה הנוכחת לפנינו, במעלותיה ומגרעותיה, ובדיוק משקל של כל פרק ופרק מפרקיה. אומר החזון איש, החלק השני של, שהוא בסיסי להגיע לפסיקת הלכה למעשה, זאת אומרת, חיבור של דבר השם למציאות שאתה דן בה, זה על ידי ידיעת העובדה על כל פרטי פריותיה, בדיוק של כל חלק וחלק מהם. וזאת למה? ממשיך ואומר החזון איש, כדי להתאים את הנידון, כלומר, כדי להתאים את הנידון העובדתי שבפניך, ואל סעיף ההלכה המכוון אליו. ואומר החזון איש, שהמכשולים הרבים בפסיקת ההלכה היא בהתאמה הכוזבת. אדם יכול להיות תלמיד חכם מופלג, אבל כשהוא בא לומר את דבר השם, והוא בא לחבר את זה למציאות, אם הוא איננו רואה את המציאות בדייקנותה, אז יש פה התאמה כוזבת, וזה לא פסק הלכה למעשה לאמיתה של תורה. ולכן הוא אומר, והוא ממשיך ואומר, שאדם יכול להיות בקי להגיד מותר ועשו, לא זאת הבעיה, אלא הבעיה היא שהעיון של ההתאמה בין העובדות שעליהם אתה צריך לומר מה השם אומר במקרה כזה, מה דבר השם, לבין הדיוקים של ההלכה. והוא אומר כך, והעלמה זו מוציא משפט מעוקל, לא יוכל לתקון. ואז הוא אומר, נסלה הוראה מן ההמון, וניתנה לחכמים שבכל דור לחכות לאשורה, כל שאלה מופיעה מזמן לזמן, כלומר, שאלות המתרחשות בנסיבות המיוחדות של הזמן, ושחכמים יפתרו מנקודת עיון מקיף, זה החלק העיוני של התורה, והסתכלות בהירה בחלק המציאות של העובדה שהוא מדבר עליה. וניגש לבחון ולראות עד כמה שדרכו של פסיקה של מרן הרב אלישיב היא מגשימה באופן מופלא את אותם עקרונות שמדבר עליהם החזון איש, הלכה למעשה. הדוגמה שאני לוקח זה היה, בשנת תשעים י' ג' הגיע אדם להר ציון, והוא שם רואה, כתר של תורה. כשרואה את כתר התורה, אז הוא אומר, זה שלי. הוא מתקרב ורואה ששם הוריו כתובים על הכתר תורה. הוא ניגש מיד אל משרד הדתות, אל הוועד, המועצה של יד הר ציון, שזה היה באחריות ובחסות משרד הדתות, והוא בא ואומר, כתר התורה הזה הוא שלי, ואני מבקש אותו, ויש לי עדים על כך, שבאמת ספר התורה הזה הוא למעשה של הוריי, עליהם השלום, והם נפטרו, והספר תורה, והכתר תורה, הספר תורה, הבאתי איתי את אותו ספר תורה, ואת הכתר תורה הזה, אני מבקש להחזיר את זה, כדי שאני אמשיך לעתור את ספר התורה שהיה של אבותיי, ולפאר את זה במקום שאני גר. משרד הדתות טען כנגד התובע, ואומר, אפילו יש לך הוכחות, אני לא מתכחש לעובדה שבאמת ספר התורה הזה שייך לך, אתה יורש. אבל הם טענו, הלו כאן יש את העניין של המציל מזוטו של ים. כלומר, המציאות הזאת שבה הכתר תורה נלקח, היא מציאות של מלחמה במלחמת העולם השנייה, כשהנאצים עם השימם פרשו וחברו לשלטון הנאצי ההונגרי בהונגריה, ושם הם נתנו את ההוראה, כפי שגם העד שהוא מעיד מביתו נלקח, הוא היה שמש בבית הכנסת, זה היה עיירה בשם רקוב בהונגריה, והוא ניגש והוא אומר, ושם באו השלטונות, על פי הוראה שכל התכשיטים של זהב הכסף שנמצאים בבתי היהודים, מחרימים אותם ככובשים של המקום. אבל זה מציאות של מלחמה. ולכן טוען משרד הדתות שזה זוטו של ים, וההלכה היא שאפילו אחר כך אדם הוכיח שזה שלי, אפילו עומד וצובח, לא מועיל, כיוון זו מציאות שמפקיעה את הבעלות שלו מן הדבר. כך לכן, טוען משרד הדתות, כאן הייתה הפקעה של הבעלות שלך, וזה כבר לא שייך לך. כך טען משרד הדתות. ואז, כל העובדות אושרו באופן מדויק על ידי עד שהוא העיד מביתי, אני הייתי שמש בית הכנסת, מביתי הפקידו הוריו את הכתר הזה, וכל שבת היו שמים את הכתר על ספר התורה שניתן לבית הכנסת, והעדות הייתה ברורה. הדיון לא היה עובדתי, הדיון היה רק ההלכה, לטיעון ההלכתי הזה. ואז הרב אלישיב בפסק הדין שנמצא, הפסק הדין נמצא גם בקובץ תשובות של הרב, חלק א', חלק א', וזה סימן רשות ז', כתר תורה שנשתד על ידי הנאצים להחזירו לבעליהם. וכאן הרב על הטענה הזו של זוטו של ים, הרב מיישיב, ומיישיב את התשובה שגם ממנה אנחנו יכולים ללמוד כמה עקרונות שנוגעים לנושא המרכזי שלנו, אבל הרב בעצמו העלה טענה נוספת שלכאורה, על פי הטענה הזו, הוא לא מצווה, המשרד הדתות לא מצווה להחזיר לו, ושזה כבר לא שלו. למה זה לא שלו? בא הרב וכותב, יש לנו הלכה של הגיונות של כיבוש מלחמה, שיש הלכה מיוחדת של קניין כיבוש מלחמה, שמה שנכבש במלחמה, זה הופך להיות בבעלותו של הכובש. וזה מיוסד על יסודות של דינה דמלכות הדינה, כלומר, כל היסוד של כיבוש מלחמה, והתוקף שכיבוש מלחמה מעביר בעלות אל הכובש, אל המנצח, זה בעקרונות של דינה דמלכות הדינה, כפי שזה מובא ברמב״ם, כפי שזה מובא בנושא כלים, כפי שמביאים באריכות רבה, עסקו בזה, מרן הרב פרנק זצ"ל, והראשון לציון הרב עוזיאל זצ"ל, שהם עסקו בשאלה האם נכס שנפל בכיבוש מלחמה, האם זה עובר לבעלות. אם ניתן את הדוגמה של השאלה שהייתה, שתי שאלות היו בדבר הזה, נוגעות גם לדיני תרומות ומעשרות, שלקחו משם שבמלחמה, הלא הכפרים הערביים ברחו. ואז יהודים באו ולקחו שלל, ולקחו כלים מאותם, מבתיהם, אם זה ליפתא, אם זה דיר יאסין, אם זה כל הכפרים שסביבות ירושלים. והם לקחו את זה. זה דבר אחד, ואז הם שאלו את הרב פרנק, האם צריכים לברך על זה, זה צריך לעבור תבילה, כיוון שזה יצא מבעלות של הנוכרים לבעלות של ישראל. אז כל הכלים האלה, מלבד הצורך בהגעלה של הטעם בזה, יש צורך של תבילת כלים, כיוון זה עבר מרשות של כל לרשות זה. ואז אומר, וזו שאלה אחת, היה ויכוח בין הרב, בין הרב פרנק לבין לבין הראשון לציון, ושהוויכוח היה האם הכיבוש הזה הוא יצר בעלות, קניין בעלות מדינה דמלכותה, וממילא זה כך היה. נקודה שנייה הייתה שם שנוגעת לכל היסוד של יישוב, של ההאחזות של עם ישראל בכל שטחי יהודה ושומרון ובכל החלקים שנגאלו בתקופה הזו, שם היה התעוררה השאלה שגם תחילתה הייתה במושב הרבנות הראשית עד בשעתו, גאוני עולם, הרב הרצוג זצ"ל, רב משולם רט זצ"ל, רב יעקב קלמנס הרב של מוסקבה, והרב פרנק שהיה, והראשון לציון דנו בזה. מה הם דנו? התעוררה שאלה, אותם יהודים ירדו לכפרים לקחת לצורך פסח, לקחת קרפס ותפוחי אדמה לצורך ומרור לצורך ליל הסדר. התעוררה שאלה, האם הם צריכים להפריש מזה תרומות ומעשרות, או עדיין, אף על פי שזה היה כיבוש, אבל זה לא עבר לבעלות של ישראל, זה נשאר בעלות של נוכרים. זאת הייתה השאלה. השאלה הזאת, אני מיד עובר להמשך, שפה אתה רואה עד כמה השאלה היסודית הזאת, וההגדרה שכיבוש מלחמה הוא יוצר מציאות של העברת בעלות מכוח דינה דמלכותא דינה. אגב, צריך לציין שכל נושא חוקי המיסים לכל צורותיהם הם למעשה נוגעים ללב הכלל הגדול של דינה דמלכות הדינה, שזה מדובר לאו דווקא במלכות מלכות גויים, לאו דווקא במלכות ישראל, אלא גם בצורות שלטון של היום, שהוא איננו מלכות מלכות ולא שלטון אבסולוטי, אלא שלטון דמוקרטי, שגם בזה נפסק להלכה, שאנחנו אומרים, יש על זה דינה דמלכות הדינה, כלומר זה מדובר גם לגבי חוקי מדינת ישראל וכו' וכו'. ואגב, הרב מדבר על הנקודה הזאת, בעוד תשובות הוא קובע אותם, אבל אנחנו נתמקד רק בחוקי המיסים. והנה, בא הרב ששואל, יש לנו הלכה, כיבוש מלחמה, יש קניין, כמו שמבואר בגיטין, למתחת, המון ומואב תיאו בשיחו, ולכן הוא אומר, אולי צודק משרד הדתות, ושזה עבר בכיבוש מלחמה, ואז אלה שכבשו את זה, אם זה היה הצבא האמריקאי, או שזה היה הצבא, לא חשוב. זה נתרכז אחר כך, וזה כבר יצא מהבעלות של הבעלים, וזה הגיע לאותו רשות כובשת, או רשות שטיפלה בשלל הזה, באותו רכוש, אותם נכסים. ואז, הוא אומר, אבל, עניין כיבוש מלחמה לא שייך לנסיבות האלו שהיו שם במקרה. ומדוע? ואז הוא אומר שהרי הנאצים ההונגרים ימח שמם פשטו ידיהם באותם יהודים אשר ישבו לבטח בארצם תחת ממשלתם ושדדו מהם כל חפצי ערך שאם כן, אין זה שלל מלחמה כלל אין זה אלא מעשה שוד, גזל וחמאס כלומר בא הרב ואומר שכיוון שהנסיבות שהיו הם היו נסיבות של כפי שאחר כך הוא מסגיר בהלכה, נסיבות כאילו שזו הייתה מלחמה שלמעשה במסגרת הזאת היה ביטוי מיוחד של איבה ושנאה כלפי היהודים, ולכן אז מה שהתרחש כלפי היהודים לא חל על זה דינה דמלכות הדינה. ככה אומר הרב, והוא בא ומביא ראיה. אני אתחיל באותו ראיה ואנחנו מגיעים פה ליסודות של חוקי מיסים שישנם. וכאן אנחנו רואים גם את ההגדרה ואת המיוחד בגישה הזאת. אומר הרב, הרי בנידון דנן, הוא אומר, הראש מביא במסכת נדרים לגבי במשנה של נדרי אונסים, דף כ"ח, שמי שנודר מגיע אליו המוחס, והוא בא ואומר לו, אני רוצה לקחת את זה כמס שנתן לי המלך. ואז מותר לו לומר, למדור את זה, את אותו דבר, שאסור ליהנות מזה, ממילא המוחס לא יוכל לקחת. זה נקרא נדרי יונסין בגלל הנסיבות האלו. מיד שואלת הגמרא שם, למה מותר לו למדור ולהתחמק מהדרישה של המוחס? והרי אמר שמואל, דינה דמלכות הדינה. הלו זה בא מכוח המלכות, ובא המוחס שבא הוא בשליחות המלכות, בא לממש את המס הזה, וזה דינה דמלכות הדינה. באה הגמרא ואומרת שפה מדובר במכס שאינו קצוב. מה זה מכס שאינו קצוב? מובא בהלכה, שזה מובא גם בשולחן ערוך, וגם הרמב״ם אומר את הדברים, אבל הרב לא מזכיר את השולחן ערוך, הרב מזכיר את הראש, שהראש שם בפירושו לנדרים אומר, מה זה נקרא מכס שלא קצוב? הלאו דינה הוא. הוא אומר, זה לא, זה, המכס הזה, הוא, לא אומרים עליו דינה דמלכות הדינה. למה? דווקא בדבר שהוא שווה לכל בני המדינה, יש לו רשות לעשות. על זה המוחס הזה בא וביקש מס מעבר למס הקבוע. לא, מעבר מה שהיה קצוב. ולכן, ואז הוא אומר שבמקרה כזה, אז לא אומרים דינה דמלכות הדינה. כלומר, אם מס שבא לא בדרך של דינה, אלא בדרך של גזלנותה, אז לא אומרים דינה דמלכות הדינה. כלומר, ההלכה של דינה דמלכות הדינה לא נאמר במקום שהדין הזה הוא דין מפלה, הוא דין שאין בו צדק והוא איננו שווה לכל. ומביא, אז הראש הזה מובא בשולחן ערוך להלכה. השולחן ערוך מביא שאם מלך או שמלך שאמר, או מוכש שבא ואמר שהוא קצב מס שונה מהמס הקבוע שנקבע, אז אני אומר שהוא איננו חייב. למה אומר השולחן ערוך? כיוון שזה לא דינה דמלכותה, אלא זה גזלנותה דמלכותה. למה זה גזלנות? כיוון שזה פוגע ביסוד שעליו מבוסס המושג של דינה דמלכותה דינה. אותו דבר הוא מביא גם מהשיטה המקובצת, ואומר, אליו דינה, למה? אלא כל שמשווה מידותיו על כל בני ממלכתו. אבל אם זה לא שוויוני, אם זה מס מיוחד, במקום כזה, לא אמרינן דינה דמלכותה דינה. לא, אבל מה? אבל כאן נשאל שאלה. הלו, המלך אמר את זה. למה זה גזלנותה? זה לא שווה לכל בני המושב. אז צריך להבין, היסוד של דינה דמלכותא דינה, שהוא מתקבל גם כדין תורה, כפי שמביא הרמה להלכה, וכפי שמובא בכל הפוסקים, והוא כאשר הדין של המלך, או שהוא בא כדי לחזק את המלכות, או שהוא בא לחזק את העם. זאת אומרת, אותו דבר, אותו דין שהוא קבע, אם זה בא לחזק את המלכות, אז אני אומר מלך יכול, או אם זה בא לחזק את העם. כלומר, דין שמאחוריו עומד האינטרס של העם, הוא מקבל דין של דינה דמלכות הדינה. אבל אם הדין הזה הוא לא שווה, אז הדין הזה הוא למעשה, הוא לא עוסק בטובת העם. זה לא טובת הכלל, הדבר הזה, כיוון שברגע שיש את האי שוויון, אז אי שוויון במס הוא למעשה פגיעה במטרה של הציבור והקהל, ולכן אני אומר, לא אומרים את דינה דמלכות הדינה. רגע. אתה שואל אם זה מועיל, או ש... שאלו איזה... לא, אבל השאלה, אם אני אומר שהיהודים קיבלו את הדבר הזה בגלל שהתורה אומרת שהמס הזה הוא צודק, או בגלל שבעל כורחנו זה מדרכי הכפייה ושל השלטון לכפות על עם ישראל כל מיני כנסות, כל מיני זהו, אז במקומות, זה שוב תלוי בנסיבות שבהם המס מוטל. אבל לדוגמה, אם כדי לדאוג לרחוב היהודים המלך הטיל עליהם מס מיוחד, מי שהיה צורך שם לעשות ענייני תעבורה או בריאות אחרים שהוא היה עושה ואז מטיל עליהם, זה היה מס ראוי, כיוון שפה המס הוא עומד ביסוד שקובע שדינה דמלכותא דינה זה דין גם על פי דינו, כיוון שזה טובת העם והכלל. אז אני שוב אומר, זה אם זה נובע, אולי כך, אני רק בנקודה שאתה אומר, זה יסוד ברור שאנחנו דנים בדבר הזה, שאם זה משום חשש, או משום פיקוח נפש או הצלה, שבאים את הזה. כן, זה נכון, אז פה אתה צריך לדעת, אבל אני מדבר על מס שהוא לכאורה מס קיים, מס צודק, ובכל אופן, אני אומר, אם המס הוא לא שוויוני, אז בזה הוא אומר כך, מעניין, שהרב אלישיב, שהוא עוסק ואומר שדינה דמלכותא דינה נאמר גם בישראל וגם באומות העולם, ואת זה הוא אומר גם בפסקי דין אחרים. הרי אתם יודעים, כל נושא הטאבו, הרישום בטאבו, שזה חוק של המלכות מקדמה דנן, כבר מאות שנים, שיש את החוק, שדבר עובר בבעלות רק אם הוא עובר ברישום של המלכות. למה זה החוק הזה? אז בתחילה, כפי שמסבירים את המפרשים, הרשב"א מסביר את זה, החת"ם סופר מעריך מאוד בהבחנה הזאת, שהחוק הזה, חוק רישום בטאבו, שיש לזה השלכה בכל כך הרבה, בכל מיני עסקאות, האם זה עבר לבעלותי או לא עבר, אני אומר, לא עבר בטאבו, זה לא עבר עדיין לבעלותך. למה? וזה דינה דמלכותא דינה. למה זה דינה דמלכותא טאבו? אומר, מביא החתם סופר, שבתחילה, למה המלך היה אומר לכנוס, שכל מי ש... מי שעושה עסקה במקרקעין, אז הוא צריך לתת מס. על ידי זה המלך מקבל, כלומר המס הזה הוא לטובת המלכות. אבל מה? יש מאוחר יותר, אני פשוט לא יכול להאריך בזה, יש פסק דין מפורש, כן, יש פסק דין שמדבר על העניין הזה של, של, שהחוק, נגיד בטאבו, אז ששם הפסגין, היה חוק בכנסת. עד שנת 62, אז באמת המס על הטאבו היה גבוה מאוד. אבל משנת יצא חוק, והמס כבר ירד, ושילבו אותו בצורה אחרת. יוצא, זה הסיבה לחוק שרק ככה עוברת בעלות, אם אתה משלם את המס ורושם את זה בטאבו, הדבר הזה, לכאורה התבטל, אומר בית הדין, לא. אבל יש עוד מטרה, והמטרה הזאת מוזכרת בדברי החתם סופר, שהוא גם כן מזכיר לגבי כל מיני מיסים שהיו מטילים, נתנו זכויות במלכות לגבות מיסים על מכירת יין, שהיה, זה גם היה בהונגריה, בעיר טוקאי, ושם בכל אופן אומר החתם סופר כך, שאומנם אומר החתם סופר, המס שנועד כדי לקבוע שהמלכות נותנת לגבי רישום בטאבו, אז המס הזה נועד גם כדי להגן על הציבור מפני מצב שקרקעות או נכסים יימכרו לכמה אנשים. אז כדי שלא יהיה, לכן קבעו שמה שקובע זה הרישום בטאבו. זה גם המושג של הערת הזרה. למה זה בא? מאחורי זה עומד שמטרת החוק, או המטרת הזה הוא כדי להגן על הקהל. הפן הזה של דינה דמלכותא דינה, מה שנובע לטובת הקהל והציבור, אצל הרב אלישיב, זהו הדבר המרכזי שבו הוא מגדיר והוא משתמש בדינה דמלכותא דינה. הדבר נמצא בפסק דין, גם נמצא עכשיו בקרח האחרון של, לגבי חוק הגנת הדייר. בבקשה. על מה?
הכתר,
אני כבר אסיים. אני כבר מסיים. ואז, כן, כן. ואז, זאת אומרת, כיוון ש, אני אומר, אומר החתם סופר, והרב אלישיב רואה את, או שכולם באים ואומרים, הרב אלישיב רואה את חוקי המדינה, כדינה דמלכות הדינה. אז לכאורה באים ואומרים, אולי הוא בגלל שהוא ישב בבתי הדין, והוא היה צריך לתת לחוקי המדינה מעלה, הוא אמר בגלל זה. והנקודה היא מי שרואה, באותם פסקי דין, שהוא עסק בגדרי דינה דמלכות הדינה, אז שם הוא מדגיש את הנקודה, שבמקרה שהדין הזה של המלכות, התוצאה שלו טובת הקהל והציבור, כמו הסוגיה של הנושא של חוק הגנת הדייר, שהוא פסק מפורש שחוק הגנת הדייר גובר על הסכמים וגם על דין תורה. ולמה זה? בגלל שהוא מביא את רבי אריק, או מביא שמה? והוא מצטט שחוקים כאלה שהם טובת הקהל והציבור, אם המלך לא היה מתקן, אם המלכות לא הייתה מתקנת, אנחנו היינו צריכים לתקן את זה. כלומר, שמאחורי החוקים האלה יש תקנות. זאת אומרת שהם תקנת הקהל ותקנת הציבור. זהו הקו המרכזי שנמצא, כמו שאמרתי, גם בפסקי דין רבניים שנמצא בקרח וב, ששם הרב מדבר לגבי רישום בטאבו, הוא מזכיר את שהחלק של הטאבו שהוא נוגע כדי שלא יהיה בלבול ואנדרלמוסיה ומכירת חפצים שונים, לכן הוא בא ואומר, אז מה שקובע זה הקניין של הדין הדמלכות, דהיינו של הטאבו. אותו דבר בחוק, שם שהרב מדבר, כלומר, יש לנו אצל הרב את החידוש שדינה דמלכות הדינה, הנקודה המרכזית עם המטרה של הדין, היא טובת העם, טובת הציבור, טובה סוציאלית או טובה, או טובה אחרת שישנה, זה מקבל את הדין של דינה דמלכות הדינה, גם מקבל את הדין של מנהג ותקנה. אנחנו מדברים על דינה דמלכות הדינה, שזהו מהיסודות. הדברים, כפי שהרב כותב אותם, בסוף לגבי הכתר, כתר תורה הוא בא ואומר, אפילו אני אומר, אלו גם מלחמה זה נקרא כמו זוטו של ים. לא, אז אני אומר, הזוטו של ים הוא אמר, שבזוטו של ים יש תקנה. ויש תקנה מדינה דמלכות הדינה, שהייתה קיימת במלכויות, שאם היה מקרים של שריפות, או נזקים של נזקים, והאדם מתייאש מהם, בא חוק המלכות ואומר, שאם אדם מוצא ורואה את מקומו, או את ראשו, יכול לתבוע את זה, אף על פי שזה היה מצב של זוטו של ים, וזה גם מובא בהלכה. הדבר שאנחנו אומרים, זה מובא בהלכה מכוח דינה דמלכות הדינה. זה דבר, וזה נקודה אחת, לכן יש משמעות גדולה מאוד בעיקרון, כשאנחנו מדבר על חוק המיסים, שהוא מקבל את הדין של דינה דמלכות הדינה, אם הממשלה מודיעה, הלא לאחר שהיה את, את כמה הפגנות חברתיות, שבהם אתה, שביקשו צדק חברתי, ואז באה המדינה ובאה הוועדה ואומרת, בסדר, המדינה תקנוס או תטיל מס או מיסים גבוהים יותר על אנשים שיכולים, במטרה שהכספים שיתקבלו, הם יענו על הצורך החברתי שמתעורר במצב הזה. אם באמת על פי ההלכה יוגדר שהמיסים האלה מטרתם יועבר ישירות לטובת הצורך החברתי, במקרה כזה דינה דמלכות הדינה. אבל זה רק במובן שאתה מתנה ואתה אומר שהמיסים הללו שהמדינה מטילה כדי לתת פתרון של בעיות חברתיות, סוציאליות, שלעם, וזה מטרת המיסים, במקום כזה, כשהמדינה באה ואומרת, אני את הכספים האלה לא אקח כדי לבצר את מלכותי, אלא אני אקח את זה ויעביר ישירות לטובת הצדקה. ויעביר את הזה, כלומר, אתה רואה בהדגש, שהמושג דינה דמלכות הדינה, חוקי המדינה, הלו כל הדברים האלה תאים לחוקה, חוקי המיסים כולם. אם אנחנו נלך לפי אותו עיקרון שהרב אלישיב כתב בפסקיו, שכשהיסוד של דינה דמלכות הדינה, שזה מביא תקנה ותועלת לעם עצמו, במקום כזה, אז מאחורי החוק הזה עומדת הלכה. אבל זה בתנאי שהחוק הזה לא יהיה במצב שהמדינה תטיל מס למטרה מסוימת, אבל היא תשתמש בכספים, לא למטרה החברתית. אז לא נאמר דינה דמלכות הדינה. זאת אומרת, העיקרון הזה הוא למעשה יורד ללב עניין דינה דמלכות הדינה, ולמעשה לכל דיני שלטון במערכת היחסים בין הציבור לבין היחיד, או בין ציבור לציבור, זהו למעשה היסוד. מקוצר זמן, אני השתדלתי בתוך הזמן הקצר, באמת, להוציא את הדברים, את לב הדברים, ובמיוחד את הנקודה הזאת עם החוק, בחוק המיסים הוא חוק שנגד הצדק החברתי, אז חוק כזה זה נקרא חוק של עוול, הרב מגדיר אותו ומדמה אותו למס שאין לו אפייה, אבל כן. טוב, אנחנו כמובן, אני לא הספקתי להראות את המיוחד, את הדרכו המיוחדת והייחודית של הרב אלישיב, שהוא רואה את המציאות בצורה הבהירה ביותר שלה, אותה מציאות שהייתה בתקופת השואה, ומצד שני, את ידיעת ההלכה על כל פרטי פרטיה, תוכלו להרחיב ולעיין בקובץ תשובות, בנושא הזה חלק א', תשובה ר' י' ז', כל בית המדרש כדי שנלך ונחכים בתורתם ונמשיך ונלך לאור תורתם שהקדוש ברוך הוא קבע דור דור ודורשיו, אלה הם דורשיו, אלה הם פוסקיו, שלאורם נלך ולאורם נעצב את חיינו.
הרב. יישר כוח גדול מאוד לכבוד מורנו הרב הגאון הרב אברהם שרמן שליטא. ועל פי הסדר, אנחנו נבקש כעת את כבוד הרב הגאון הרב יוסף שיינין, רבה של אשדוד, בנושא של באילו מיסים פטורים תלמידי החכמים. אבל רק משפט אחד, שבלהט הדברים, הספר של המייס עם הכתר, מאחר שהנאצים גזלו אותם, והרב שרמן אמר שזה גזלנותה והכל, והאמריקאים הרי הם שחררו את כל הנכסים וכל הרכוש של הכסף והזהב, והם לא לקחו את זה בדין של כיבוש, אלא על מנת להחזיר לבעליהם. עובדה שהם העבירו את זה להר ציון, ושם בהר ציון הכתר היה כתוב השם של אביו ואימו של הבעלים. ועל כן הרב מרן הרב יוסף פסק, אשל חתחילה זאת את הכוונתם של האמריקאים, להחזיר את זה לבעליהם, ולכן הוא פסק להחזיר את זה לבעלים. זהו, חזק וברוך, וכבוד הרב הגאון הרב שני, שליטא בבקשה.
פשוט ידידינו הדגול והנערץ, הגאון הרב רצון הרוסי שליטא, יוזם, מכונן, מקים ולוחם למען המשפט העברי בארצנו הקדושה. ברשות הרב דרי יושב ראש המושב הזה, משום פשוט הרבנים הגאונים, רב אברהם שרמן, הרב שלמה דייחובסקי, הרב משה בצרי, ציבור יקר וקדוש, אנחנו עוסקים בעניין פטור מיסים לתלמידי חכמים. אנחנו נראה שהדבר הזה, ההלכה הזאת מופיעה בשני מקומות בשולחן ערוך, גם בחושן משפט וגם ביורדיה. אנחנו רואים שבחושם משפט דווקא השולחן ערוך מקצר. אתם רואים פה בסעיף ד' כל הדברים הצריכים לשמירת העיר, לוקחים מכל אנשי העיר, מכל אנשי העיר, אפילו מהיתומים, חוץ מתלמידי חכמים, שאם תלמידי חכמים צריכים שמירה שתורתן משמרתן. אבל לתיקון הדרכים והרחובות, אפילו מן החכמים. אז מה הפשט? כי שמירה הם לא צריכים, אבל את הרחובות הם כן צריכים. אז לתיקון הרחובות לוקחים, כי זה צורך גם של תלמידי חכמים. בסעיף ה', תלמידי חכמים פטורים ממיסים, כמו שנתבאר, בטור יורדיה, סימן ריש מם ג'. ופה, אין תלות בין פטור המיסים לפטור משמירה. אבל בואו נראה בשולחן ערוך יורדיה. אומר השולחן ערוך, ללכות כבוד תלמיד חכם, תלמידי חכמים לא היוצאים בעצמם ממשר עם לעשות בבניין ובחפירות העיר וכיוצא בהם שלא התבזו בפני עם הארץ, וכיוון שהם פטורים אפילו אחרים במקומם אינם סוחרים. בבית דברים אומרים שכל אדם יוצא בעצמו, אבל אם יוצאים, אם אין יוצאים בעצמם, אלא סוחרים אחרים במקומם, או גובים ממון מבני העיר לעשותו, אם דבר שצריך לחיי האדם, כגון בארות מים וכיוצא בהם, חייבים לתת חלקם. אז שוב אנחנו רואים, דבר שהם כן צריכים, כמו שראינו שם לגבי כבישים, לתיקון הכבישים, הם כן נותנים, תלמידי חכמים. אותו הדבר למים, מים הם צריכים, הם כן נותנים. אבל דבר שהוא צריך לשמירת העיר, כגון חומות העיר ומגדלותיה ושכר השומרים, לא היו חייבים לתת להם כלום, שאין צריכים שמירה שתורתן שמירתן. אז מה אנחנו רואים? מה שהם צריכים, הם נותנים. מה שהם לא צריכים, לא נותנים. כתוב, ולכן היו פטורים מכל מיני מיסים, בין מיסים הקצובים על כל בני העיר, במה שהוא קצוב על כל איש ואיש לבדו, בין הקבועים, בין שאינם קבועים, וחייבים בני העיר לפרוע בשבילם. בני העיר צריכים לפרוע בשביל התלמידי חכמים, אפילו הקבועים על כל איש ואיש. אז כאן, לכאורה, המחבר תולה זה בזה, המחבר אומר, ולכן, בגלל שהם פטורים ממס על שמירת העיר, לכן הם גם כן לא חייבים לתת מיסים, לכן היו פטורים מן המיסים. וזה לכאורה תמוע מאוד, כי אנחנו נראה במקורות, מאיפה מקור ההלכות. אז תראו כאן בדף שלוש, בדף שלוש אנחנו רואים שבגמרא בבבא בתרא דף זין עמוד ב', הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, רבי יהודה נשיא הרמה דשורה הרבנן, אומר רש"י, מה זה דשורה? זה לחומות העיר, הטיל יציאת חומות העיר על החכמים, כמו על שאר בני אדם, אומר רש"י בצד. אמר יש לוקיש, רבנן לא צריך לנתירותא, דכתיב אספרם מחול, ירביון, ירביון. אספרם למה? אני למה לצדיק, אם זה נפי שמחילה? מכל, השתה כולו בישראל כתיבו בכוחו לאשר השפת הים, צדיקים עצמם, מכל ארבון, יותר מכל, אלא אחי כמה, אספרם למעשיהם של צדיקים מכל ארבון, וקל בחומר, ומאכול שמועט מגין על הים, מעשיהם של צדיקים שמרובים, לא כל שכן שמגינים עליהם, אז מה כתוב? יש פסוק שאומר שצדיקים, שהם תלמידי חכמים, כאן במקרה הזה, לא צריכים שמירה, כי אתה לקמת רבי חנן, אמר להם, אתה ולא אמרת להם, אני חומה ושדאי כמגדלות, אני חומה זו תורה, שדאי כמגדלות, אינו תלמידי חכמים. על כל פונים, יש, הפסוקים לא אומרים לי, שתלמיד חכם פטור, ממס על שמירה, מדמי השמירה. כתוב רק שתלמיד חכם לא צריך שמירה. זה כבר אומרים חזל, כיוון שהוא לא צריך שמירה, אז הוא גם לא משלם על השמירה. לגבי פטור מיסים, כתוב, זה ההמשך, כן? ושדאי כמגדלות אלו תלמידי חכמים, וריש לקיש סבר לה, כדי דרש רבה, אני חומה זו כנרת ישראל, שדאי כמגדלות אלו דורש את זה אחרת. אומרת הגמרא, רב נחמן ורב חסדא רמה כרגע הרבנה, והוא יטיל מיסים על חכמים. אמר לו רב נחמן בר יצחק, עברת עד אורייתא ועד הנביא ועד הכתובי. אתה עובר על שלושה, על פסוקים בתורה, בנביאים ובכתובים. לכתיב, בתורה כתוב, אף חובב עמים כל קדושה בידיך, אמר משה לפני הקדוש, ברוך הוא ריבונו של עולם, אפילו בשעה שאתה מחבב עמים, זאת אומרת שהעמים הם בעל שלטון, ואנחנו תחת שלטונם של העמים, כל קדושה יהיו בידיך והם תוקו לרגליך. תני רב יוסף, אלו תלמידי חכמים, שמחטטים רגליהם, מה זה תוקו לרגליך? שמחטטים רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה, ללמוד תורה, יישא מדברותיך, יישא ודתם בדירותיו של מקום, אז הם פטורים ממס. עד הנביא דכתיב גם כן, כי יתנו בגויים אתה הקבצם, ויחלו ממס המלך, ושרים יחלו מלשון חולין, הם לא צריכים לשאת את מסע המלך והשרים, ואותה הדבר בכתובים דכתיב, מנדה בלו והלך לא שליט למיר מעליי, מה רב יוסף, מנדו זו מנת המלך, בלו זה כסף גולגלת, והלך זו ארנונה, כל המיסים שהמלך מטיל, לא מטילים על חכמים. אז יש לנו כאן בעצם, שתי הלכות נפרדות. יש הלכה של שמירה, שתלמידיכם לא צריכים שמירה. זה עדיין לא אומר לי, שהם פטורים ממיסים. בשביל לפטור אותם ממיסי המלך, אני צריך פסוקים נפרדים, פסוקים מיוחדים, גם מהתורה וגם מהנביאים וגם מהכתובים שהם פטורים ממיסי המלך. אז איך בא שולחן ערוך ובעצם גם בטור בחושי משפט כתוב לפיכך, הוא אומר קודם שתלמידי חכמים פטורים משמירה מחומות העיר בגלל שהם לא צריכים שמירה, לפיכך הם פטורים ממיסים. אם זה בגלל שזה דומה, מיסים דומה לשמירה, אז לא צריכים פסוקים, כי גם על שמירה, הפסוקים של שמירה אומרים לי רק שהם לא צריכים שמירה, וכיוון שהם לא צריכים שמירה, אז הם לא חייבים. אבל איך זה תלוי זה בזה? בנושא הזה גופה, אם אנחנו רואים כאן בשולחנו יורה דעה בעמוד 2, אז כתוב פה שתלמידי חכמים פטורים מכל מיני מיסים. בין אם זה מיסים קבועים על כל הקהל, בין אם זה מיסים שאינם קבועים על כל הקהל, קצוב או לא קצוב. וגם אפילו הקבועים על כל איש ואיש, אפילו שהמלך קבע שכל איש ואיש ישלם כך וכך, אז זה כבר לכאורה חובה פרטית של כל אחד ואחד. בכל זאת, בני העיר, הקהל, פורע בשביל התלמידי חכמים. הרמה מוסיף ואומר, ואפילו אם אמר האגמון, שתלמידי חכמים עצמם ייתנו, חייב הציבור לתת באדם, חייב הציבור לתת באדם, יש אחר כך עניין של החרם. אבל על כל פנים, מה מוסיף פה הרמה על המחבר? הרי גם מרן המחבר כותב מפורש, ואפילו הקבועים על כל איש ואיש. מה פירוש הקבועים על כל איש ואיש? שהמלך אמר שכל איש ואיש ייתן. הוא מוסיף, אפילו אמר האגמון שתלמידי חכמים עצמם ייתנו, חייב הציבור לתת באדם. אז האמת שפה יש מחלוקת גדולה בראשונים וגם באחרונים על דברי הראשונים. יש כאן מחלוקת כזאת. הרמב"ן אומר שכל מה שנאמר בגמרא שתלמידי חכמים פטורים ממיסים זה רק אם הטלת המיסים הייתה באופן כללי על הקהל, לא לפי גולגולת. המלך הטיל מיסים על כל הקהל, ועכשיו הולכים לגבות מהקהל כדי לשלם למלך, תלמידי חכמים לא משלמים. וממילא יוצא שכל העם, כל הקהל משלם יותר כל אחד, כי חסר את החלק של תלמידי חכמים. אז כך סובר גם הרן וגם רבינו חנלל. אנחנו נקרא להם, לשם קיצור, הרמב"ן וסיעתו. לעומת זאת, הראש חולק על הרמב"ן. הראש אומר שגם אם המלך הטיל מס על כל גולגולת וגולגולת, גם כן התורה פטרה, כתוב פה, הרי לא כתוב פה בתורה איזה הגבלה. כתוב בתורה ובנביאים ובכתובים שמס שמטיל המלך פטורים תלמידי החכמים. פטורים התלמידי החכמים. אז הראש סובר ככה, והוא מביא גם תשוב את הרמה שסובר ככה, והבית יוסף כותב שכנראה שזה גם כן דעת הרמב״ם, כי כך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה במסכת אבות, כותב הרמב״ם שתלמידי חכמים פטורים ממיסים, אפילו הטיל המלך מס על כל אחד ואחד. אבל למה זה? יש לנו כאן מחלוקת בדעת הראש וסיעתו. מה הכוונה שהמלך יטיל מס על כל אחד ואחד? אז זה השח בעצם כבר שולח אותנו לכמה תשובות של האחרונים. ואומר השח, אומר אחד מהאחרונים, תשובות האחרונים שהשח שולח, הזה המערית. המערית אומר ככה, בחיש משפט סימן נונטט, תשובה סימן נונטט, אומר המערית, דבר ברור שתלמיד חכם שתורתו אמנותו פטור מכל מיני מיסים וארנוניות ממסע מלך ושרת, ורבן יוסף הלוי, זה הרי מיגש, כתב, שכל מיני מיסים וארנוניות המוטלים על הציבור בין קבועים ושאינם קבועים פטורים, הוא בא להשמענו שאפילו הפרעונות הקבועים על כל איש ואיש לתת כסף גולגלתו, הועיל והוא גובה אותם מן הרבים ביחד, תלמידי חכמים פטורים. אז בא מעריד כאן ומכניס כמה מילים בדעת הראש וסיעתו. זה מה שהראש וסיעתו סוברים, שאם המלך הטיל כסף על כל גולגולת וקולקולת מס, הכוונה היא, המלך אמר, יש כאן כך וכך אנשים, אני מטיל עליכם כך וכך מס לפי הגולגולת. אבל לגבות, המלך גבה את זה מקופת הקהל, או שהמלך שלח שליח והוא גבה את זה מאיש עשיר אחד, הוא גבה את כל הסכום, ואמר לה, עכשיו לך אתה תאסוף את הסכום מהציבור. כיוון שהמלך לא פנה ישירות לתלמיד חכם, אף על פי שהחישוב של המס היה על פי הגולגולת של כל אחד ואחד, אבל למעשה לא הייתה פנייה לתלמיד חכם. אם לא הייתה פנייה לתלמיד חכם, אז התלמיד חכם פטור, כי הולכים לעשות מגבית בציבור, והציבור מכסה את מה שהתלמידי חכמים אינם משלמים. כך פוסק, כך אומר, הוא מכניס את זה דרך אגב, אבל זה כתוב מפורש, הועיל והוא גובה אותם מן הרבים ביחד. הוא אומר, וכן נראים דברי הרמב״ם בפרק ו' מהלכות תלמוד תורה, שכתב, הם מחייבים אותו לתן מס בין מה שהוא קצוב על בני העיר, בין מה שהוא קצוב על כל איש ואיש. אז זה מה שהוא אומר, המס זה אותו מס, רק המס קצוב על כל איש ואיש, לפי ראש הולך המס, אבל לפרוע פורים אותו בבת אחת. זה מה שהוא אומר. עכשיו, אומר המערית, אז יש לנו כאן ספק איך לפסוק הלכה. יש לנו כאן את הרמב"ן וסיעתו, יש לנו כאן מצד שני את הראש וסיעתו. הרמב"ן הרי אומר שאפילו שגבו את זה בבת אחת, אבל אם גבו את זה לפי ראש, המלך עשה את החשבון, כך וכך אנשים יש פה, ואני מטיל מס על כל אחד ואחד, והוא גובה מכולם ביחד, הוא גובה את זה מקופת הקהל, גם כן התלמידי חכמים חייבים לשלם לציבור, כיוון שזה היה על פי ראש. כך הוא אומר. אז מה נפסוק להלכה? אומר המערית לחורה, התלמידי חכמים מוחזקים. במקרה כזה שהמלך הטיל מס על כל ראש וראש, אבל גבו את זה ביחד, שאז המחלוקת הראשונים בזה, אז הוא אומר, לחורה, התלמידי חכמים מוחזקים היו יכולים להגיד, קים לי כהראש, דלא כהרמב"ן. אבל הוא מביא בשם המורדכי, שבמקום שיש ליחיד איזה דין ודברים עם הציבור, זהו, בונה את זה על גמרא בבבא בתרא, שאין לנו זמן עכשיו להרחיב את הדבר, אבל הוא אומר, הציבור תמיד נחשב למוחזק. בגלל שאם אחר כך, שם, בקיצור עליי נגיד, שם מדובר שאם היה אחד אסור לסמוך את האילן לעיר, אם אחד סמך את האילן לעיר, תלוי. אם העיר קדמה לאילן, אז הוא קוצץ ולא מקבל דמים. אם האילן קדם לעיר, קוצץ ומקבל דמים. שאלת הגמרא, למה קוצץ? למה קוצץ? לא יקצוץ? קודם שישלמו, למה קודם קוצץ ואחרי הם, קודם יקצצו, קודם ישלמו לו דמים ואחר יקצצו, ואת, אם יעשו דין תורה וישירו את זה על המקום, אז זה קידרא דבשות ואין מי שיתבע מתוך הקהל, זה קידרא דבשות ולוחמים ולוקריה, בינתיים העיר מגונה, הציבור נחשב תמיד למוחזק, אז כאילו הציבור לוקח, ואחר כך עושים דין תורה אם הוא חייב להחזיר או לא חייב להחזיר, אז ממילא פה הציבור הוא המוחזק, אז ממילא הציבור יוכל להגיד לי, יכול להגיד לתלמיד חכם, קים לי כהרמב"ן, וממילא הם כן יצטרכו לשלם. אבל בסוף הוא אומר, שיכול להיות שיש הבדל בין יחיד שמתדיין, יחיד הדיוט שמתדיין עם הציבור, לתלמיד חכם. למה? יחיד הדיוט שמתדיין עם הציבור, אז הפשט הוא חייב לציבור. הוא חייב לציבור. הוא חייב להישמע לציבור. הוא חייב להישמע לבני העיר. הוא חייב שהעיר לא תהיה מגונה כמו שם באילן. השאלה היא רק אם מגיע לו כסף או לא מגיע לו כסף. אז אני אומר, הציבור מוחזק. אבל פה בתלמיד חכם יכול להיות שהוא בכלל מופקע ממיסים. לפי הראש הוא מופקע ממיסים. אין לו פה איזה חובה לציבור בכלל שנגיד הוא חייב איך הוא יכול להיפטר. זה לא טענת פטור, אלא אין פה חיוב בכלל. מלך התחילה. אז לכן יוצא שבסוף התלמיד חכם נשאר המוחזק, והוא כן יוכל לטון, הוא מביא רק בסוף שבצפת עיר ואם בישראל, בצפת, ביותה עומדת על תלה, בזמן הרבנים הגדולים, מארי לזמרה, מארי קארו ואבא מארי, החרימו לבלתי, כך התמס, מתלמיד חוכם שתורתם אומנתם, אבל היו מניחים לכך קרגה וארנונה של הבית, הנגבים ממי שיש לו בית משלו. אבל למעשה הוא אומר שזה רק מנהג היה בצפת, למעשה להלכה התלמיד חכם נקרא מוחזק. אמר אין לב גם כן נוחת לאותם עניינים. מה? או, אז זה נראה תכף, טוב מאוד, יפה מאוד, אז זה אומר הראש. אז טוען הרב אדראי, הרי בבני ברק עולם חצי תלמידי חכמים, אז הראש אומר, קל וחומר, מימים של אז, הוא אומר, אז היו אלפי אלפים של תלמידי חכמים, ובכל אופן פטרו אותם ממיסים. בימינו שיש רק אחד מעיר ושניים ממשפחה, קל וחומר שנפטור אותם ממיסים. בינתיים שמענו שגם בעיר כמו בני ברק של אלפי אלפים תלמידי חכמים, גם כן, הלכה היא, תלמידי חכמים פטורים ממיסים. אמר אין לב גם כן מתייחס לבעיה הזאת, שהציבור הוא המוחזק, ומי יוכל לומר פה, קימלי, אבל בסוף אומר אמר אין לב, הוא אומר שזה ברור לו, מה שיסתפק למעלה המערית, אומר ברור לו שבתלמיד חוכם זה לא שייך. כי בשביל תלמיד חוכם יש ספק על עצם החיוב, אז לא שייך להגיד שהציבור הוא מוחזק, אז ודאי שהציבור לא מוחזק, והתלמיד חוכם יכול לומר, קימלי, כהראש, ולפתור אותו. אז זה הכל כשאנחנו דנים ביחס למחלוקת בין הרמב"ן וסיעתו לראש וסיעתו. תכף נגיע פשט בראש עצמו, האם זה כמו המחבר או כמו הרמה, והאם המחבר חולק על הרמה בזה. על כל פנים, המרשדם בא ואומר דבר אחר. המרשדם אומר, פה זה לא בעיה של ממונות. הוא אומר, פה זה בעיה של איסורים. כך אומר הרשד"ם. כמו שאמר לו רב נחמן לרב חונן, אפשר לומר שדבר זה הווה כמו מילת איסורי. כמו שאמר לו רב נחמן לרב חנן, כעבר מרא דאורייתא. גם שדבר זה נכנס בכבוד התורה, כמו שכתב הראש בתשובה וביאה בית יוסף. שהבא להכריח תלמיד חוכם לפרוע מס בין על ידי ישראל ובין על ידי גויים, אין רוח חכמים נוחה ממנו. וכל המסייע ומחזיק על כך לפתור תלמיד חוכם, הרי זה מכבד את התורה, ועליו נאמר את חי מן המחזיקים בה. והאמת היא ש שהבית יוסף בעצמו, בבית יוסף על הטור, והוא יודע, הוא אומר, ובתשובה אחת מצאתי כתוב. אחרי שהוא מביא את המחלוקת בין הרמב"ן לראש, אז הוא כותב, ובתשובה אחת מצאתי כתוב, שאפילו פירש המלך ואמר, ראינו קודם זה 40 דקות, לא? שאפילו פירש המלך ואמר שהתלמידים יפרעו חלקם במס, יש מן הדין על הקהל שהתלמיד שוכן בתוכם לפרוע חלקו. והוא בתלמוד, פה כסף דגולגלתם. ופה צריכים להבין את שני, כך הוא אומר, צריכים להבין את שני הדברים הללו. אז הבית יוסף בעצמו אומר, שמה? הבית יוסף עצמו אומר שאפילו אם המלך פונה ישירות, שולח גובה לתלמיד חוכם, אז הוא לא צריך לשלם. אלא מי ישלם? הקהל ישלם בשבילו. מה פשט? זה צורכו. זה כמו שהוא חייב בחפירת המים, כי זה צורכו, בכבישים שזה צורכו, גם פה זה צורכו, כי המס מוטל עליו, ולא עליו. אז בא הדרישה ואומר, אומר הדרישה יסוד, אומר הדרישה, כיוון שפורענות לא באה לעולם, אלא בשביל המרצים, אז יוצא שזה מה שהמלך מטיל מס גם על התלמיד חוכם, זה בגלל המרץ, זה בגלל הקהל. אז לכן הוא חייב. וזה המפיל לפלואים. מה הפשט? אנחנו מכניסים בדיני מומנס, אנחנו מכניסים דברי מוסר, בגלל שאיפה שמענו דבר כזה, שמי לדאגדת יקבעו לנו הלכה בדיני ממונות. בגלל שפורענות לא באה לעולם, אלא בשביל המרצים, אז ממילא הם חייבים לשלם את המס של התלמיד חוכם שהמלך פנה אליו. הרי זה דין המומנס, המלך הטיל עליו, הוא חייב. זה בילה פלוי. יש לנו עוד כמה קושיות פה, ועוד מאוד נוקבות. בטח, אנחנו מסכמים כבר בזה. בשלב הסיכום, ברוך השם. כן. גם שאלנו קודם מה זה הלכן, מה זה התלייה הזאת שאנחנו תולים את פטור המיסים בגלל שהוא פטור מחיובי שמירה. זה שני דברים נפרדים, פטור המיסים אמרנו זה מפסוקים ופה לא. אז האמת היא כזאת, אנחנו צריכים לדעת את יסוד הדבורים. כשהתורה פותרת תלמידי חכמים ממיסים, מה אמרה התורה? התורה אמרה גזירת הכתוב, תלמידי חכמים הם אנשים חשובים ופותרים אותם ממיסים. או שהתורה אמרה שתלמיד חוכם הוא לא נכלל בכלל הקהל. יש קהל וחובות יש לקהל הזה, אבל תלמיד חכם לא נכלל בכלל הקהל בכלל. הוא לא נכלל בכלל הקהל. וזה הפשט האמיתי. זה מה שהתורה באה ומגלה לי. שתלמיד חכם לא נכלל בכלל הקהל. וממילא, מה יהיה השולחן ערוך, הרמב"ם מביא, תראו כאן למעלה, בחושן משפט, מביא הרמה למעלה, הוא מביא, כל צורכי העיר, אף על פי שמקצתם אינם צריכים, כמו בית חתנות או מקווה, חייבים. אז אנחנו אומרים שצורכי העיר חייבים גם אם אתה לא צריך את זה. מחמת זקנה, הוא אומר, הדרישה, אומר האסמה. מחמת זקנה, הזקנים לא צריכים מקווה, צריכים, לא הזקנים, לא צריכים בית חתנות, כי חיתנו את הילדים, אז הם לא צריכים. אבל אם הקהל בונה בהתחתנות והקהל בונה מקווה, הם חייבים לשלם. נו, אז למה בתלמידי חכמים, אם הם לא צריכים שמירה, למה הם לא חייבים לשלם? הרי הם בכלל הקהל. ראיה מפה שכל היסוד הוא, היסוד במיסים שהתורה פותרת, התורה באה וגילתה פה תורה נביאים וכתובים, שהתלמיד חוכם הוא לא בכלל הקהל. ומאלה תלמיד חוכם באמת בבית חתנות, מה שכולם חייבים אפילו שהם לא צריכים, תלוי, צריך או לא צריך. מה אם הוא צריך? אז אפילו שהוא לא בכלל הקהל, אבל עושים את זה בשבילך, אתה לא יכול, על החלב והלחם שלך לא ישלמו לך, אז גם על המים לא. בית חתנות אם אתה צריך, אז אתה צריך לשלם. מקווה אם אתה צריך, אתה צריך לשלם. אם אתה לא צריך, לא תשלם. זה מה שכולם משלמים בגלל שהם בכלל הקהל. תלמיד חוכם, תלמיד חכמים לא בכלל הקהל. ולכן גם אם הם היו בכלל הקהל, אפילו שהם לא צריכים שמירה, תורתם ושמרתם, היו צריכים לשלם על חומות העיר. אבל כיוון שהם לא בכלל הקהל, אין להם את החובות של הקהל. וזה אנחנו רואים, ראינו הרי, שמה אומר התשובה בבס יוסף, שכל היסוד הוא יסוד של, וגם אומר את זה המרשדם, שבעצם יסוד הדברים זה דיני, זה איסורי, מה פשט איסורי? אחרי שהתורה פטרה ואמרה שתלמיד חוכם הוא לא בכלל הקהל והוא פטור, אז ממילא אם אתה כן מחייב תלמיד חוכם במיסים, אתה כאילו מבזה אותו, זה ביזוין תלמיד חוכם, אתה מכריז שהוא לא תלמיד חוכם, כי התורה פטרה תלמיד חוכם. יוצא שיש פה מלסדי איסורי. במלסדי איסורי פה אנחנו כבר כן יכולים להגיד מה שאנחנו שאלנו, למה, איך אפשר לערב מילתא דאגדתא, שכל הפורענות שבאה לעולם בגלל המרצים ולא בגלל התלמיד חוכם, מערב את זה בדין מומנס. נכון, בדין מומנס אני לא יכול, אבל באיסורים כן. ולכן תראו ככה, שהבית יוסף אומר, כן, מסכם, בחושם משפוט, אומר הבית יוסף, אומר הדרישה, שהבית יוסף לא הכריע להלכה במחלוקת שבין הרמב"ן לראש, לא הכריע להלכה. הוא הביא את שתי הדעות והביא עוד כמה רגבי רבני ירוחם גם כן, ולא הכריע. אבל הוא אומר בית יוסף בירדה כן הכריע, כי הוא מביא את התשובה, את התשובה שמצאתי תשובה, שאפילו אם המלך מחייב כל תלמיד חוכם ותלמיד חוכם, הוא פטור והם משלמים. למה? מה באמת? מה הפשט? פה הוא לא מכריע, פה הוא כן מכריע. כי זה הפשט. בהלכות חושים משפוט, הוא לא יכול להכריע ולהגיד שכל תלמיד חוכם, מה פתאום? איך נפתור תלמיד חוכם שהמלך חייב אותו? איך אני יכול לפתור אותו? אבל בהלכות ירדה יש, ששם זה דין של איסורים, כשאנחנו מגיעים להלכה, לתוצאה של ההלכה, שפה יש איסורים, שיש איסורים, אז אני אומר, באיסורים אני יכול להתחשב עם האגדתה, ולהגיד, כיוון שכל הפורענות באה בגלל המרצים, אז ממילא זה מכניס את החיובים הללו, בכלל חיובי הכל, כי הקהל השם, אז זה נכנס בחיובי הקהל. אף הפי שהמלך חייב ישיר את ה... את ה, את ה את התלמיד חוכם, אבל כיוון שבגלל הקהל, אז זה נכנס בחיובי הקהל, והתורה רגילתה שתלמיד חוכם הוא לא בכלל הקהל. אבל כיוון שאמרנו שבפטור המיסים אפשר ללמוד בשתי דרכים, אפשר ללמוד שסתם גזירת הכתוב שהתורה אמרה, תלמיד חוכם הוא חשוב, פותרים אותו ממיסים, אבל הוא לא מופקע מכלל הקהל. מצד שני, אפשר להגיד שזה החידוש של התורה, כפי שאנחנו אומרים שזאת האמת, שהוא מופקע מכלל הקהל. לכן מעמיד השולחן אורך בירדיה את ההלכה ככה שנדע פשט גם כן בפטור המיסים. לכן הוא קודם מביא את הפטור של שמירה. למה הוא פטור משמירה? בגלל שהוא לא צריך? הרי אפילו מה שלא צריכים גם חייבים לשלם, כמו מקווה ובית חתנות. אז למה הוא פטור משמירה? בגלל שהוא לא צריך. בעל כורכך למה? כי הוא לא בכלל הקהל. הוא אומר, ולכן גם כן הפטור של מיסים. הפטור של מיסים, לא תחשוב שזה סתם גזירת הכתוב, אף על פי שהוא בכלל הקהל, אלא לכן, כמו שאני פותר את התלמיד חוכם משמירה. למה? כי הוא לא צריך. מה אכפת שהוא לא צריך? אבל הקהל משלמים גם על מה שלא צריכים, בגלל שהוא לא בכלל הקהל. אז מילא זה הוכחה, זה גם פשט, ולכן מיסים פטורים. למה תלמיד חוכם? לא בגלל גזירת הכתוב, לפתור סתם תלמיד חוכם, אלא גזירת הכתוב היא להפקיע את התלמיד חוכם מכלל הקהל. מילא יצא לנו נפקא מינה, שבאמת על מקווה ועל בית חתנות, על מקווה ועל בית חתנות, שהתלמיד חוכם לא צריך, הוא גם כן לא יצטרך לשלם בתלמיד חוכם, הכל נמדד צריך או לא צריך, כי זה שירותים, הוא צריך לשלם על שירותים, לא בגלל שהוא נכלל בכלל הקהל. והשם יאיר עינינו בעזרת השם. איך אמרתם הרב ערוצי אתמול? הרבה כתוב כאן, יותר ממה שאמרנו כתוב כאן. יישר כוחכם.
יישר כוח לכבוד הרב הגאון הרב שיין אין שליטה. זה תמיד בקצירת העומר ויש עוד. אנחנו נבקש כרגע מכבוד הרב הגאון הרב שלמה דיכובסקי, כיום נהל בתי הדין הרבניים, בעבר הלא רחוק, חבר בית הדין הגדול, בנושא של האם ניתן לחייב לפי ההלכה ריבית והצמדה בפיגור תשלומי מים. מס, סליחה.
כבוד היושב ראש, הרב יעקב אדרי, מכובדי הרב רצון הרוסי, כבר יש לי מסורת שלא להשתמש במילה הגאון ואף אחד לא מקפיד על כך, מכובדי הרב אברהם שרמן, הרב יוסף שיינין, הרב בנימין בצרי, קהל נכבד, כולם לאורך ימים ושנים טובות. אני מוצא לנכון לומר מספר מילים קודם כל בעניין עמוד הענן ועמוד האש. לפני שבוע לא ניתן היה לקיים את הכנס הזה באופן רגיל, אלא אם כן נהיה קשובים כל הזמן לאזעקות של צבע אדום גם בירושלים היו אזעקות. כל החלק הדרומי של הארץ, כולל אזור המרכז, היו תחת איום. אני הזכרתי שני פסוקים, האחד מפרשת בשלח, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם. זה מקום אחד שבו נזכר עמוד הענן, ומקום שני בתהילים, ואומרים את זה בקבלת שבת, בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עידותיו וחוק נתן למו. עמוד הענן הראשון זה עמוד פיזי שהיה מיישר את הדרך, מחלה את המזיקים ואת האויבים, ומאפשר לבני ישראל ללכת במדבר בדרך ישרה. עמוד הענן השני, בעמוד ענן ידבר עליהם, מדובר בער סיני, כשהקדוש ברוך הוא דיבר בעמוד ענן, ושם שמרו עידותיו וחוק נתן למו. עמוד הענן הראשון זה עמוד הענן שהיה אצלנו עד לסוף השבוע האחרון. אנחנו נמצאים כעת בעמוד הענן השני, בעמוד ענן ידבר עליהם, עמוד ענן רוחני שבו אנחנו ממשיכים את המסורת של משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, וממשיכים את העברת התורה הכתובה והמסורה מדור לדור, משנה לשנה, מתקופה לתקופה. הכנס, כפי שמסרו לי בכותרת הראשית, עוסק בדיני מיסים, ואני בחרתי לעסוק בשאלה של ריבית והצמדה בתשלומי מס. יש לדברים שאני רוצה לומר קשר לעיר אשדוד, דומני עוד לפני שהרב שיינין היה שם רב, בין השנים מם א' למם א'.
שנה אחת.
עוד היה שם רבי מאיר אבו חצירה, בבא רבי מאיר, עליו השלום, הוא עדיין היה, מצודתו הייתה פרוסה על העיר. אני הייתי אב בית דין באשדוד באותה תקופה, ועסקנו בכל הנושאים הגדולים והקטנים של העיר אשדוד. אחד הנושאים שבא לפנינו היה בתביעה כספית. היום לא ניתן להעלות על הדעת אפשרות של תביעת כספיות בבתי הדין, לצערי הרב, לאור המצב המשפטי הקיים, אבל אז עסקנו בכל הנושאים הללו. ובכן, היועץ המשפטי של עיריית אשדוד, אני זוכר אותו בשמו המלא, אבל אני לא רוצה לומר את שמו, שמה זה באיך שהוא עלול לפגוע בו, היה יהודי שומר מצוות. וסרבני מס, כלומר אלו שלא שילמו את המסים במועד הקבוע, באופן רגיל, העיריות כולן, דומני גם בבני ברק, אני לא בדקתי, מטילות עליהם ריבית והצמדה. זה דבר מקובל בכל תשלומי המסים. אין מה לדבר במס הכנסה, זה כולנו יודעים. גם מסי עירייה, מי שלא משלם בזמן, מחויב להוסיף על המס ריבית והצמדה. והנה בא אחד מתושבי אשדוד, אני מניח יהודי שומר מצוות, וניסה לגרום ליועץ המשפטי לעמוד במצב בלתי אפשרי. והתביעה הייתה לבית הדין. אותו יועץ משפטי, שהוא אדם דתי, כיצד הוא תובע לשלם ריבית והצמדה. ריבית, השם ישמור. לשלם ריבית, הצמדה גם היא כמו ריבית. ובכן, מה יעשה היועץ המשפטי? הוא הרי מחויב על פי החוק, ועל פי הוראת לא רק העירייה, אלא גם משרד הפנים, לדרוש ריבית והצמדה עבור פיגורי מיסים. אז אחת מן השתיים, או שיוותר על תפקידו ויפרוש מן התפקיד של יועץ משפטי, או שימעל בתפקידו, ומאותו יהודי שהוא שומר מצוות לא ידרוש תשלום מס. אין בעצם הבדל בין יהודי שומר מצוות ללא שומר מצוות, לדרוש ריבית אסור מאף אחד מהם. אני מאוד לא אוהב תביעות מן הסוג הזה, כאשר מנצלים את ההלכה בכדי להעמיד אדם שממלא את תפקידו באופן כזה שהוא ייאלץ או לפרוש מן התפקיד או למעול בתפקיד. לכל היותר הוא יכול היה לפנות לבית דין בשאלה, בשאלה של יורה דעה, הרי הנושא של ריבית מופיע ביורה דעה, ולשאול האם לפי ההלכה יש בעיה בנושא. אבל לתבוע אותו לדין, לא אהבתי את הדברים. אבל אני לא הסתפקתי בנושא הזה. כתבנו אז, כתבתי אני, חבריי הצטרפו אליי, פסק דין מפורט בעניין, וקבענו שבתשלומי מיסים המפגר בהם אינו יכול להסתתר מאחורי עמוד הענן של ריבית והצמדה. והשתמשתי פה בכמה דברים. אני אביא רק מקצת מן הנושאים שדיברנו עליהם בעניין. ובכן, קודם כל, קבענו שלעיריית אשדוד, זה היה מדובר באותו עניין, סמכות מלאה להטיל מיסים וחיובים על האזרחים. כמו שנאמר בסוגיה בבבא בתרא, ורשאים בני העיר וכולי, ולהסיע על קיצתם. ואף על פי, וזה כבר גולש לתחום של הרב שיינין כאן, שנאמר שם בסוגיה, שבמקום שיש אדם חשוב לא יכולים להתנות, ובאשדוד גם טרם שבא הרב שיינין היו תלמידי חכמים חשובים שהעירייה לא התייעצה בהם, אז כבר כתב הדרכי משה, יש אומרים שזה רק בדבר שהוא משום כנס, ובוודאי שהטלת תשלום על שירותים שהעירייה מספקת, והעירייה הרי מספקת שירותים לכל האזרחים, זה לא בגדר כנס. בנוסף ציינתי שאסמה בחושן משפט סימן ריש למד א' מהביא את דברי מהר"ם אל שקר שאומר שרק לגבי בני אומנויות נאמרה ההלכה של אדם חשוב ולא לגבי בני העיר. מלבד זה העניין של אדם חשוב נאמר רק באדם חשוב הממונה על הציבור, ולא בסתם תלמיד חכם. אבל מעבר לזה, האם ריבית והצמדה בתשלומי מיסים, יש בהם בעיה של איסור מבחינת דיני ריבית? קבענו שלא. לא מדובר כאן בהלוואה כמובן, מדובר בתשלום עבור מצרך. אדם שמוכר לחברו חפץ והקונה נמנע מלשלם למרות שקיבל את החפץ ונהנה ממנו, לא יכול הקונה להסתפק בתשלום הסכום הנומינלי שהיה בשעת הקנייה, ואם החפץ הזה שווה יותר או יתייקר יותר מאז, אגב באותה תקופה האינפלציה גאתה מאוד, היה מדובר בעשרות אחוזים כל חודש היה 10%, 20%, בסוף שנה דובר על 300, 400%, כך שללא הצמדה היה מצב שלו שבקת חיים לכל בריאה. אי אפשר היה להתקיים במצב שללא הצמדה. אינני יודע עד כמה אתם זוכרים את התקופה הזאת, אבל זו הייתה תקופה שמיום ליום המחירים היו משתנים, עולים לאילה ולאילה. על כל פנים, אותו אדם, בזה שנמנע מלשלם את המיסים במועד, גרם לעירייה להיכנס למצב שהיא צריכה להטיל מיסים נוספים על חלק, אותו חלק של אזרחים שמשלמים במועד. בנוסף, הוא גרם להוצאות נוספות. אין שום בעיה לכל גוף שהוא, בפרט לעירייה, להטיל מס נוסף על אותו חלק של אזרחים שגורם לה להוצאות מיותרות, שבגלל שלא משלם במועד, העירייה נאלצת לקבל מן הבנק אוברדרפט, מה שזה נקרא, משיכת יתר, שעלתה אז בריבית והצמדה בסכומים גבוהים, והוא גורם לעירייה הוצאות נוספות. אבל תוך כדי דיון בנושא, נכנסנו גם לעניין של מבטל כיסו של חברו. האם מבטל כיסו של חברו חייב או אינו חייב? זאת הלכה שאני לא אוכל להתרחב בה יותר מדי בגלל קוצר הזמן. אני רק במגבלות של הזמן, ואבקש מהרב דרעי שיעמוד על המשמר. אני מעודי לא עברתי על קצבת הזמן שהוקצבה לי. כך דרכי מאז ומעולם. אני גם לא משלם ריבית ולא הצמדה על גזל זמן. בכל אופן, הבאתי את דברי החתם סופר בנושא של ריבית והצמדה, ונכנסתי למה שהוא כותב בחושר משפט סימן קוף הינחת, לא ראיתי באחרונים דבר ברור שיהיה ראוי לסמוך עליו, והוא מעשים בכל יום באופנים שונים. הוא ממשיך החתם סופר ואומר באותו מקום שלדינה לא יחלוק אדם. הוא מביא את הריטב"א שם, אני מדלג את כל הדברים שבאמצע, והוא אומר, איך שההפסד ברור לכולי אלמה, חייב. ונפקמינה, מי שנתן מעות בכדי לקחת לו סחורה, ועלה, יושב ואינו עושה כלום, והוא טובעו במעותיו, הוא מברר שיכול להרוויח. הרי זה צריך לשלם לו כל הפסידו שעל ידי עיכובו. זה כותב החתם סופר על יסוד דברי הריטב"א. והבאתי כאן שהנושא הזה, האם יש בו שאלה של ריבית? אז כותב הים של שלמה בבבא קמא פרק תשיעי, שגם במקום של ריבית והצמדה מיד נראה, אני רק אביא כאן, כן, אולי אני אתחיל ברשב"א. הרשב"א בשאלות ותשובות, חלק א' סימן תברנון א', כותב כך, שאלת שהורגלו לכתוב בשטרי הלוואה, אם לא הפרעך לזמן פלוני, אתן לך כך וכך. כלומר, אם הפרע לך לזמן פלוני, אתן את סכום ההלוואה כפי שהוא, בלי שום תוספת. אבל אם לא הפרע לך בזמן שנקבנו בשטר ההלוואה, אני אתן לך עוד תוספת. האם יש בזה ריבית או לאו? כותב הרשב"א בתחילת דבריו שאין בזה ריבית. והוא אומר, בטעמא דמילתא, דאין ריבית אלא דבר שמתרבה משום אגר נתר. זאת אומרת, שכר שמירה. וזה אינו כן. אילו פרה בזמנו, לא היה מרבה לו כלום. ואם לא פראו במשלם זימני, אם לא פרה לו בזמן, חייב ליתן לו באותה שעה קרן וכנס, ואינו ממתין לו על הקרן כלל, ואין בזה אגר נטר כלל. הוא מוסיף הרשב"א, אלא הוא אומר שאני אומר שאסור לעשות כן, משום דלוגרה מריבית מאוחרת. דאף על גב שאין כאן אגר נטר, כיוון שהנאה באה לו מחמת הלוואתו, אסור. כך כותב הרשב"א. אבל הריבש בסימן שין למד אי מביא את דברי הרשב"א, הוא מסכם בסוף, ומכל מקום נראה שאף הרב זל, דיינו הרשב"א, לא אסר לכתחילה, אלא במי שמלווה מעות, הוא מתנה לתת יותר, אם לא יפרע בזמנו. דאבי הלוואה, ואבי כהערמה. אבל בנידון זה, שלא הייתה הלוואה מתחילה, אלא מכירת סחורה, מותר אפילו לכתחילה, ואין כאן משום הערמה כלל. ואף על פי שנוטל יותר ממה שנתן לו, כיוון שלא היה בדרך הלוואה, אלא בדרך מכירה. במילים אחרות, כאשר לא מדובר בהלוואה, אלא בנתינה, תודה רבה, אלא בנתינה שיש צורך לשלם תמורתה, ואותו אדם אינו משלם, אין בעיה לקבוע שאם ישלם בזמן, ישלם את הסכום הנומינלי, ואם לאו, ישלם כך וכך כתוספת. כך מסיק הריבש בדעת הרשב"א, ועוד פוסקים אחרים גם כן מציינים. העירייה מספקת שירותים לתושבים. אגב, המדובר שם היה באותו מקרה עבור עשיית מדרכה. כולם יודעים שהעיריות גובות סכום מסוים מן התושבים באותו מקום, תמורת עשיית מדרכה, גם תמורת עשיית כביש. מדובר עדיין באשדוד של אותם הימים שעדיין לא היו בכבישים, לא היו מדרכות. את המדרכות והכבישים העירייה עושה, אבל מטילה את החיוב על התושבים. התושב קיבל סחורה, קיבל תמורה, קיבל מדרכה, והוא לא משלם. מה שהוא לא משלם, על ידי כך, העירייה מחייבת אותו בתשלום נוסף. הליבה דעריבש, כפי שהבאתי את הדברים, בדבר כזה אין עניין של ריבית. אני גם ציינתי פה השקפה מעניינת של רב מוישה פיינשטיין זצ"ל בשאלות ותשובות אגרות משה יורה דעה סימן קי"ד לגבי הנושא של הצמדה. היום העניין של הצמדה כבר לא כל כך רלוונטי, משום שבאמת האינפלציה היא מאוד זעומה, אבל בימים ההם המצב היה קטסטרופלי. רב משה פיינשטיין דן לגבי מעשר כספים. שאלה מאוד מעניינת. כמה זמן נותר לי? כמה? שתי דקות. הוא דן האם מעשר כספים נותנים מרווח אינפלציוני. אדם שקנה חפץ $1,000 לפני מספר שנים, מכר אותו כיום $2,000. גם באמריקה הגדולה הייתה אינפלציה. הרווח הריאלי הוא $200, אבל $800 זו הייתה אינפלציה. האם ישלם? מה, האם ייתן מעשר כספים מהרווח הנומינלי או מהרווח הריאלי? והוא מכריע לתת מהרווח הריאלי ולא מהרווח הנומינלי, משום שהסכום הזה לא נחשב שהרוויח. הייתי מפרט את הדברים יותר, אבל הבטחתי שלא אעבור את מכסת הזמן, ובכן אני חושב הלכה למעשה, מי שאינו משלם מיסים בזמן, מותר, הוא גם מזיק בזה לתושבים האחרים, מותר בהחלט לעירייה להטיל עליו תוספת מס, כולל עצמדה, כולל דברים אחרים, משום שהוא גרם בזה נזק לכלל התושבים. שנזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ושהקדוש ברוך הוא ילך איתנו בעמוד ענן ובעמוד אש, וידביר שונאינו תחתינו, ונזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. אני לא שמעתי שום דבר. לא שמעתי כלום. אני לא שומע. כולם מדברים יחד, אני לא שומע אף אחד. לא, לא, לא. רב משה פיינשטיין מחליט שייתן מ-200 דולר.
ישר כוח וכבוד האדם רצונו, אז אנחנו מודים מאוד לדברים המאלפים ששמענו מפי הרב שלמה דיכובסקי שליטה, וגם על הדוגמה האישית. צריך לציין שהמושב בכלל התחיל באיחור, ועל כן אנחנו כבר 8 וכמה דקות, אז כך שזה לא באשמתו של המגיד השיעור האחרון חביב. אנחנו נבקש מכבוד הגאון הרב משה בצרי שליטה, חבר בית הדין בבאר שבע, בנושא של שליח שיברח מהמכס, הרווח למי? בכבוד, כבוד הרב.
מפאת קוצר הזמן, אסתפק לומר ברשות כבוד מורנו ורבותינו, הרבנים, הגאונים שליטה, שהלוואי ונזכה להיות ללכת אחרי שולי גלימתם, ואני אסתפק רק בנקודות ובסברות של הנושא. לפני שניגש לדבר על הנושא של רווח מהברכת מס, כמובן שעליי להקדים ולומר שאנחנו לא נכנסים פה לדון בכל העניין הזה, מתי זה מותר, מתי אסור. ישנה תשובה של מור אבי, רבי עזרא בצרי, בספרו שערי עזרא, בחלק האחרון, ושם הוא נשאל מיהודי מלי כבוד, לגבי העלמות מס בארצות הברית, והוא כותב שאין לנו אלא דברי הרמב״ם, וכפי שנפסקו בשולחן ערוך, שכל מוכס שעומד לגבות מס על פי ציווי המלך, ואינו גובה יותר מהקצבה הקצובה על ידי המלך, כל המבריח מס ממנו עובר על לא תגזול, מפני שהוא גוזל מנת המלך. בין מלך ישראל, בין מלך גוי, ודינה דמלכותה דינה. אז ברור שכאשר ישנה מדינה מתוקנת ואינם מפלים בין אדם לאדם, גובים מס מכולם, אז ברור ששם יש חל האיסור הזה של הברחות מס ומכס. יש אמנם שרצו לדון מצד העניין של הפקעת הלוואתו של גוי, אבל הוא שם מרחיב בעניין הזה ושולל את הדעה הזאת. רבי אהרון ססון בספרו תורת אמת מסתפק מה קורה כשאדם שולח לחברו סחורה ממקום אחר והיא מחויבת במס, והשליח הבריח את הנכס. מי זוכה בממון הזה? האם השליח או המשלח? אז הוא כותב שבעצם אין לדמות את הנושא הזה לדין של פורע חובו של חברו שלא מדעתו, כי כאן בוודאי זה נקרא מדעתו, שהרי אדם ששולח סחורה בדעתו בדרך כלל לשלם את המכס כפי שנהוג. אבל הוא מסתפק, האם זה נחשב כמו הדין של מבריח ערים מנכסי חברו שאין לו עליו כלום או לא? הדין הזה של מבריח ערי מובא בגמרא בנדרים, דפון ג', שאדם שמודר הנאה מחברו, הוא יכול לפרוע את חובו, לשקול לו את שקלו. הגמרא שואלת, הרי לכאורה הוא נהנה ממנו. אומרת הגמרא שאין פה הנאה שהוא מוסיף לו דבר, מפני שני טעמים. הוא לא נחשב אלא רק כמבריח ערי, מפני שייתכן שאותו בעל חוב היה מפייס את הנושה בו שיוותר לו על החוב, או שהיה שולח לו אוהבים ורעים שהיו משכנעים אותו לוותר על החוב. ואגב, באמת יש לחלק כמובן בחובות של בנקים, או ייתכן אפילו חובות שהם לגמח, ששם לא שייך את הסברה הזאת, שהרי אין לבעל הגמח סמכות לבוא ולוותר, למחול על חובות, שפה אין את הדין הזה של מבריא אחרי. הדין הזה הוא גם כן לגבי המחלוקת בן חנן במסכת כתובות, לגבי מי שנסע למדינת הים ועמד איזשהו יהודי טוב ופרנס וזן את אשתו. האם אחר כך הוא יכול לבוא ולטבוע את כל הסכום שהוא שילם, והלכה כחנן, שהוא נחשב רק כמבריח חריב, הוא לא יכול לדרוש את הכסף הזה חזרה. בהלכה הזאת, הרמה פוסק, שלמשל כאשר בעל החוב הוא גוי, שבוודאי אין סיכוי שהוא יתרצה, אז בוודאי ששם הוא יצטרך לשלם. השאלה שעומדת פה, הגמרא אומרת בפרק הכונס, הגמרא דנה לגבי בהמה שנפלה לתוך גינתו של חברו ונחבטה. היא נחבטה חבטה קלה בגלל הפירות שהיו שם, והאם הוא צריך לשלם לבעל הפירות את ההפסד שהיה לו? אומרת הגמרא שזה בעצם נחשב כמבריח ערים מנכסי חברו. והגמרא מחלקת שבמבריח ערי יש הבדל שזה מדעתו וכאן זה לא מדעתו, ופה יש את ההפסד של הפירות. התוספות שם כותבים שכל מה שמדובר במבריח ערי, שלא מגיע לו שום דבר ואין לו אפילו שכרו, הכל מדובר כאשר שיש חשש שאולי יבוא ערי ויתרוף, ואז לכן מי יאמר, ולכן בעצם אדם פטור. אבל מתי שההזק הוא בצורה ברורה, והוא כמו מציל מפי הארי, אז בוודאי שפה יצטרך לשלם. אז הספק שעומד בפנינו הוא כך, האם אנחנו נחשיב את הסחורה שהגיעה לנמל כמו שאדם הגיע בעצם כבר הדבר לרשותו, ועכשיו אדם שעשה כל מיני דברים כדי להעלים את המכס, הוא פעל, אם הוא שותף לצורך השותפות, אם הוא שליח לדעת משלחו, ואם הוא אדם שלא קשור בכלל לעניין, אז אולי הוא עשה את הדבר לעצמו. הצד השני לומר שבעצם יש כאן מציאה, ומה שהוא עשה והצליח להבריח את הדבר, הוא זוכה בו מחמת שהוא כמו שמוצא מציאה. אז לגבי שותף ולגבי שליח נפסקה הלכה, אמנם רבי אהרון ששון מסתפק בזה, אבל ישנם כמה פוסקים כמו מהרשד"ם, מהארי עד רבי ועוד, שהם אומרים שזה שייך באמת לשליח. אבל כאשר אדם אין לו שום קשר לדבר, והוא הלך מיוזמתו והלך להבריח, אז ברור שהרי אם באמת הוא היה נתפס, הוא היה צריך לשלם למשלח מדינה דגרמי, הוא היה צריך לשלם לבעל הסחורה את כל מה שהוא לקח. אבל כאשר הוא לא נתפס והצליח להבריח, אז השאלה איך אנחנו נתייחס לדבר הזה? האם נאמר שזה דבר שהוא עשה כמו סחורה בפרתו של חברו, הוא עשה דבר ברכוש של חברו, או שנחשיב את זה כמו מציאה שהוא זכה בה לעצמו? ישנה אגב שאלה מעניינת באמת, אדם למשל שנתן לחברו, כשעמדו לעלות למטוס, נתן לו את הכובע שלו, נתן לו את החבילה, הוא כבר לא יכול לקחת כמה חבילות, נותן לו שהוא יעביר לו את הכובע. והכובע הזה עבד, החברה כרגיל מפצה, החברה נתנה לו פיצוי. הפיצוי היה כדי כובע חדש, והוא בא וחושב לעצמו, אולי אני יכול לקחת לעצמי את היתרה, אני אתן לחברי ששלח דרכי את הכובע שלו דמי כובע משומש, ואת היתר אני אקח לעצמי. כמובן שהוא לא יוכל לעשות דבר כזה, מפני הסברה הזאת, שכך נפסקה הלכה, כמו רבי יוסי, כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו. זה דין שאנחנו יודעים לגבי סוחר שהלך והשאיל את הפרה שהוא סחר, שאם היא נגנבה ועבדה הוא פטור, אבל אם היא נאנסה, הדין הוא שבסוחר הוא פטור, אבל שואל שכל הנאה שלו צריך לשלם. אם כן, אז יהודי הלך וסחר בהמה מחברו, והוא הלך והשאילה לאחר, וכאשר היא נאנסה, הוא מקבל את הפרה אליו. השאלה אם הוא צריך להחזיר אותה לסוחר או לא. אז פה נפסקה הלכה כמו רבי יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו? אתה רוצה להתאשר על חשבון חברך, כאשר אין לך בכלל זיקה לדבר הזה, לפרה הזאת? שם גם יש אגב סברה לבוא ולומר, שכאשר יש פטור לשואל מאונסין, הפטור הוא רק כאשר באמת אין בידו, הפטור של סוחר, זה כאשר אין בידו להחזיר את הדבר. אבל אם מכל סיבה שהיא יש לו אפשרות להחזיר את הדבר, כמו במקרה הזה שהוא בעצם הלך והשאיל אותה לאחר, ואז אותו אחד התחייב להחזיר לו, אז פה במקרה הזה אין מקום לבוא ולפתור אותו, כי בכל אופן הוא יכול לעמוד בהתחייבות שלו כלפי המזכיר. זו סברה שנוספת בעניין הזה. בכל אופן, אנחנו רואים שמלבד הסברה הזאת של פורע חובו של חברו, שאז הוא נחשב רק כמסלק ארי, מתי שלא ברור ב-100% ההזק, התביעה, ישנה סברה נוספת לבוא ולומר שכיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו, ולכן היות הוא עושה את ההתחכמות הזאת של ההברכה על ידי דבר של חברו, ממילא זה לא יפתור אותו. לגבי שותף, דן בזה מהרש"ח, ומעלה צד נוסף שבשותפים יש הבדל. בדיוק לנקודה הזאת אני עומד להגיע.
אם כן, הוא ממש מוציא מפני גזירה. אז בכלל לא שייך לדמות.
כן, השאלה כשאדם מציל מפני גזילה שכזאת, האם נחשוב שבעצם כששניים נכנסו לשותפות או בשליח, כן? אז כל מה שהוא פועל והוא עושה זה עבור משלחו. אז כאשר הוא מצליח בתושייה מסוימת לבוא ולהציל את הדבר מפני הוצאות, אז כל מה שהוא עשה, עשה לצורך השותפות. וכך ישנה באמת הלכה בסימן קע"ח, שאם למשל אדם הלך והשתדל אצל המכס וביקש שימחלו לו על המכס, אז הרווח הוא לאמצע. ורק אם היה מצב שהמוכס מעצמו בא ואמר שהוא מוותר לפלוני, אז באמת הוא זוכה בזה לעצמו. למה? כי כאשר ישנה השתדלות שאדם עושה, אז ההשתדלות היא עבור הדבר הזה של השותפות. ופה יש גם סברה לבוא ולומר שאפילו בכל מיני דברים שאדם הלך, נאמר למשל, אדם הלך ואמר בדיחה טובה על המוכס, והוא בא ולכן שמח ופטר אותו מהמכס. אמר, טוב, לכבוד הבדיחה שאמרת לי, אני פותר אותך. זה נחשב כמו פעולה שאדם עושה לצורך השותפות. הוא לא יוכל להתעלם משותפו ולומר, אני זכיתי פה במציאה. כל מה שהוא פועל, הוא פועל לצורך השותפות הזאת של שניהם ביחד. אבל כאשר אדם עשה את זה לבד, אז אין לו שום קשר לדבר שהוא עשה. אבל בשותף באמת, אם מדובר במוחס כזה, שאנחנו אומרים דינה דמלכות הדינה, אז בעצם מה שהוא עשה, הוא עשה גזלה. אם הוא עשה גזלה, אומר מהרש"ח, הם השתתפו להיות בחברה ביחד, בשותפות, אבל לא השתתפו ללכת ולגזול. ואז יש סברה לבוא ולומר, לכאורה כאילו יוצא שחוטא נשכר, אבל יש פה סברה לבוא ולומר, היות הוא עשה את זה על דעת עצמו, הוא נכנס לריזיקה הזאת, הוא נכנס לסיכון, אז מה שהוא עשה, הוא עשה לעצמו ולא לשותפות. אבל לפי מה שנראה בסופו של דבר, נשאר זה בספק, וישנם סברות לכאן ולכאן, מה שמור אבי אלא בדיני ממונות, זה כאשר אדם לא קשור לנושא, כאשר הוא לא שליח ולא שותף, אז ברור שהוא יצטרך לתת את הרווח הזה לבעל הדבר. בשליח ובשותף יש מקום לבוא ולומר שהרווח יהיה לשניהם. תודה לכם, ואני מצטער שאני מקצר, אבל בעזרת השם הדברים יבואו בהרחבה בכתב.
טוב, מורה ורבותיי, אני מודה לכם לכל הדברים במושב.
עוד משפט, עוד משפט, אני
רגע. אני גם מודה ליושב ראש המושב, אז נשמח במשפט סיכום, לאחר מכן ניגש לדבר.
אני מוצא מאוד לנחוץ, א', להודות לכבוד הרב הגאון הרב משה בצרי, שלא רק שהוא עמד בזמן, אלא אפילו פחות מהזמן. כלומר, ניצל חלק מהזמן שלו ולא את הכל. ברכת השם לקוצרים. עכשיו, דבר נוסף, כשכבוד הרצון הרצון לא הייתם, ציינו שאנחנו מציינים כבד שנים ליסוד הלכות עם ישראל. אני מזכיר לכם שגם בית המדרש, שהתחיל ביוזמתכם בזמנו בקריית אונו, למעלה מ-10 שנים, עברנו אחר כך, היום אנחנו בבני ברק למעלה מ-10 שנים, גם אנחנו מציינים וחוגגים 22 שנה לקיומו. זה ממש זכות על ידי זכאי, אחד מפעולותיו של הרב אברהם הרב רצון הרוסי שליטה, לצד רבות רבות, וכן יוסיף וכן יגדיל תורה בעזרת השם. רק רגע, כן.
אתם יודעים
שזה נקרא 10 ירודות,
זה
נקרא
שלנו,
לאלה,
בעזרת השם כשהתפתח מרכז העולם.
זהו, עוד משהו.
לא, ישוב לשם, ישוב גדול לאלה.
בדיוק.
שם זה בקומות.
כן, בעזרת השם, כי בהחלט, אז כשהיינו בקריאתונו, גמר כבוד הרב רצון, היה גם מזכה אותנו בשיעורו. עכשיו אנחנו חסרים את זה, אז זה ישוב בעזרת השם. אני מבקש גם, מרגיש צורך, נראה לי שהנושא הזה של תלמידי חכמים והמיסים, זה עוד צריך איזה שהוא נכבד לכך, למצות אותו.
אני בכוונה לא הערתי,
כן.
לא צריך להיות בתוך הנושא שלי.
זה, זהו.
כבעה דברים.
כי מה, צריך להגדיר עכשיו כל כך הרבה פטור, ולא סתם הכנסתי את בני ברק, כן? אי אפשר מציאות כזאת שחציות יהיה פטורה, אז ממה יפנו אותם את ההשפעה ואת הכבישים לתקן, כל מה שזה וזה, מחצי ציבור, זה התוצאות אתם יודעים מה יהיו. אז צריך להגדיר מחדש מהו תלמיד חכם לעניין הפטור. ב', אפילו אדם חשוב, כפי שהרב ניחובסקי אמר, מה פה שחשוב? הרב עיר, שיש לו משכורת גבוהה מאוד מאוד, האם הוא גם צריך להיות? יכול להיות שפעם תלמידי חכמים לא היו מסתכלים כמו היום, נכון? אז לכאורה יש פה מה לדון. כלומר שזה תם ולא נשלם. דבר אחרון, נחילה ממש, אני חושב שאני משתמש, כי לפעמים התלמיד שמחכים את הרב, אנחנו יושבים ונהנים מכבוד הרב שרמן שליטה, ואני רוצה ממנו משהו לציין בקשר למרן פוסקתו הרב יושב. במלחמת יום הכיפורים, המעשה היה שנפל, הייתה הפצצה, ונהרגו כמה, ועכשיו היה, נשארו כמה אנשים נשארו. היה כמובן עדויות מי נשאר מפה לגבי האגונות, לגבי להתיר את הנשים. היו אוסף של עדויות לגבי כל מי שנהרג, בוודאות. לגבי אחד היה כאילו כמעט ודאי, משום שבהרגזה היה עדות ישירה, שהוא היה גם כן שחוף על הרצפה, ועדות עד מפי עד שהוא יודע שהוא לא עלה לאוטובוס והוא נהרג. אבל זה עד מפי עד. כלומר, היה חלק בוודאות, חלק לא. אני אומר על דרך הקיצור, הדברים הגיעו, הרב שרמן היה רב צבאי באזור ירושלים, והרב הראשי היה לצהל הרב פירון.
הרב פירוע. לא, לא, הרב הראשי לצהל. הרב פירוע. זהו. אז עכשיו, הרב פירוע הלך עם האוסף שיש לו, לא רוצה לומר, לאחד מגדולי הדור, שליטה, והוא פסק לו שזהו, אשתו מותרת. זה חלל. ברור? הרב שרמן, כרגיל, הוא לא יזוז בדברים כאלה חשובים ממרן פוסק הדור, זצ"ל, ואז הוא הגיע אליו עם הנתונים, אמר לו כך וכך וכך וכך. הרב אליושיב זצ"ל שמע את הדברים, הוא יודע גם מה מסתתר מבין השורות ומתחת השורות, הוא פסק שהיא עדיין לא מותרת. לא מותרת, לפי האוסף של הדברים הללו, יש פה חלק ישיר שהוא נהרג, אבל כלומר הוא היה על השחוף, זה לא אומר שהוא מת. כלומר, אלא היה עדות נוספת שהוא לא עלה והוא היה חסר. בקיצור, אחרי כמה שבועות, הוא היה בין המשוחררים של האסירים שלי זה. נו, תראו עד איפה זה. זאת אומרת, מה שאמרנו, העניין, הכל הלומד תורה לשמע למה הוא זוכה. תחשבו שזה רוח הקודש. נכון, זה רוח הקודש, כלומר שמדובר שלימוד תורה נשמע במלוא מובן המילה, אז הוא לא יקשל והוא מגיע לפסק הנכון. דבר אחרון, יש פה מאמר שמצאתי אותו אני דווקא לפני שבת באחד העיתונים, הוא ממצא בצורה מאלפת את הבעיה של בתי הדין הרבניים בארץ, האזוריים והפרטים לממונות. צילמתי פה איזה 40-50 לרשותכם בבקשה, ושנזכה להגיד לו הרבה יותר.
רבותיי, אחד, אני דיברתי על מס ארנונה. בתוך זה דיברתי שבחוקי מס ארנונה יש מה שנקרא פטורים שהחוק נותן. אז אמרתי, נגד זה אנחנו רוצים עוד בהתחלה על הפטורים של נחתמים. אלא מה? בגלל שהזמן הגיע, הסתתעתי בין אפשר לא דיברתי. זמן קצר. אבל הרב לפני אומר, אני רוצה לצאת עם משהו ברור. רב שמסתכל בסכום גדול, מגיע בכל ממס או לא? הרב הדרי שומע? הרב הדרי. הרי הדברים של אתה, רב שמסתכל בסכום גדול, מגיע בכל ממס או לא? אופן, על רגע אחד כדעתו של הלל. לפי שיטת חכמי ספרד, כן. כי הפטור הוא לא פטור בגלל עניות את המחכמים, אלא מעמד של תורה לכבוד התורה, נקודה. כן, כמו כהנים, מעמד של כהנים, ולפי חכמי אשכנז, אשר א', טענו שאין חכם בימינו, ויש מחלוקת גדולה, יש חכם מתחמם בימינו, אז זה נגרר למציאות של תלמיד חכמים שתורתו אומנותו שהוא לא עולה את פרנסתו, הוא עני. אם הוא איננו עני והוא מסתכל על משהו, אז זה לא מגיע לו. אז זה עוזר מחכמי אשכנז. זה כללי מאוד, אני לא נכנס לפירוט. לא מגיע, אבל מחכמי ספרד כן. אז אם תרצה שאתה תנהג על מחכמי ספרד ולהגיד מגיע את בועל לוגה או כמו שאתה יודע, לא מתנחז אליה במקומות כדי שאתה בכך הבא. ואנחנו עדים לפי ביטורה, אז יש לך זכות. אוכל רבי חברה, כשאנחנו עושה את הלוחות כזה, ולביטח כל המוכנים, ביטורה ולביטורה. תודה רבה, שמי רבי.